בסוף בסנהדרין יש שתי תירוצים, התירוץ השני הוא שזה דרבנן, התירוץ הראשון אצלנו, אבל לפני כן הוא תריץ תירוץ אחר. תתרובת, ואין למסים עצמם רשע הקשר לי ברמוד חי את השאלה, ונראה, תהיד הכתובות, עד שכמן דאמה ויש נופלין, זה לא פגיר דיבור בחד גופה. פירוש לחד גופה, כמו גירשתי את אשתי ולא פגיר דיבור בחד גופה, לא בדלו מהמן, בשעבר, בהמן אהבה. וכן המסמין המחמת ממון, של עצמו הוא מעיד כן, דהי מהם דתלי, שהוא אנוס, להם נשו מחמת ממון, נעס. וכן פלוני ריב או לרצון, לא אין לפרש שלא מהם ומדע כמה לרצון, אבל פגיע דיבור ולא לעומצם, דהי פגיע דיבור ובחד גוף. אז תסבור, יש, בבית הגמרא, ויש נוכן, ושם באמת הגמרא אומרת שיש מחלוקת, אם אומרים פגיע דיבור ובחד גוף, אז זה לשון של הגמרא, מה הכוונה, זה גמרא, מה הכוונה של החילוק הזה? מה זה עוד לא פגיד דיבור בחד גוברים דיבור בתפי גופי? אז יש כאן רמז מתוך דברי התוספות. תוספות תורה שבמקרה בסנהדרין, לפלוני רבני דרצוני, שאומרים פגיד דיבור, תוספות תורה, פגיד דיבור שעבר, יש שתי אפשרויות, ורק אחד מהם נכון. אפשר להגיד פגיד דיבור פלוני רבני, ומורידים את הלרצוני, ואומרים אלא לא אמצו, או אפשר להגיד פלוני רבה, מורידים את ה... ני לרצוני, מורידים גם את האותי, ופלוני רבה מישהו אחר. אצלנו, נדמה לי שכולם, אבל ודאי כלספות אצלנו, ואחרים, הם כתבו בתירוץ של שכיח ולא שכיח, אז הם אמרו, כי יש הרבה אנשים אחרים, כן, הם הניחו מה שתוספות אומר. תוספות אומר שחייבים להגיד כך, שהפגיד דיבור הזה שאומרים הוא רבה ולא אותי. אבל אם אנחנו נגיד, רק נוריד את הלרצון, למה יש בכלל רבה מין לנסות את זה? מבחינת הדקדוק, מבחינת המבנה, המרדי הוא באמצע מילה, אז לכן זה מה שעולה בראש קודם. זאת אומרת, זה לא נכון. כי אם עושים ככה, זה גם כן נקרא פרגיל לדיבור רבחת גוף. פלוני רבה אותי, אבל לא לרצון לי, אלא נעונצי, אז אתה עושה פרגיל לדיבור רבחת גוף. זה קצת רמז למה הספרה, לכאורה. מה הספרה של החילוק הזה בין חד גוף ובין תרי גוף? מה זה משנה? מה זה צריך לכתוב? מה זה... זה מאוד סתמי, מאוד מן כסף כזה. חד גוף לא אומרים פגיד דיבור, למה לא? לכל המס פרה. קצת לא פייר, כי מה שהולך לעשות זה בעצם זה למסמס את התירוץ הזה בתוך תירוצים אחרים שפה קראנו. זה לא נורא, יש לנו כבר חמישה תירוצים, זה מספיק, כן?
סוג של פרפורוש שהופיע בתחילת הריטה, מתייחסת למשהו, למישהו, אז אתה לא מתייחס לאחור.
למה? ומה זה?
זוג מתחיל.
אם הייתי יכול לעשות פגיד דיבור בין יד ימין שלו לבין יד שמאל שלו, או בינו לבין פרתו, ואני בהקשר של מרב ולא עושה הדנס שאולי למדם קרוב איזה פרתו, אין זה עולה בראש. מה זה הגוף? מה זה הגוף? מה עם בגדיו? חדר בגופו או לא חדר בגופו? אם אתה פעם מדי פעם במילה גופו, נכון, מה זה גוף, כן? כלומר, כן, זה מה שהראה הדגיש מאוד, נכון, גם הריטב"א וגם... כלומר, השאלה מה התיק, מה הדין, כן? אם יש שני אנשים, אז למה הוא בכלל לדבר על חד גופו? כלומר, זה בא להגיד דבר שלכל הוא פשוט, אבל אולי מישהו היה מסתפק לזה. באותו מקרה, אז הוא, הנרבה והרובה, שניהם חייבים איתה בשביל אותו מעשה. יש רק מעשה אחד. אז מישהו אולי היה חושב שזה נקרא דין אחד. יש שני מבצעים, אבל דין אחד. אני יודע, אני מניח שבבתי המשפט היום, מקרה כזה, אז היו מבינים את שניהם בדין. שני אנשים רצחו, שני אנשים גנבו. אז יש שם שולחן גדול, אנחנו כבר היינו משפטים כאלה. 15 אנשים יושבים, כולם גנבו מהולידן. אז נקים אותם ביחד. אז לכן אני אומר ש... לא, לא חשוב מה קרה, אבל להרוג אותו ולהרוג אותו, לשפוט אותו ולשפוט אותו, זה שני דינים, שני משפטים. אז צריכים לקבל את העדות פעמיים. אנחנו נקבל את העדות של מי שצריכים לקבל אותו, אתה, מישהו אחר, אחר, כדי להרוג אותו. ואחר כך נצטרך לעשות משפט אחר. אני לא אומר, אני דתי גם במציאות, אבל סתם אני לא יודע אם אפשר... לחבר את המשפטים באותו חדר באותו זמן. אבל על פי דין יש כאן גזר דין עליך, גזר דין עליך, אז יש כבדות העדות עליך, כבדות העדות עליך, ויש כאן הערכת דיון. ולכן, אם זה בשני גופים, אז אין לי בעיה, כי מה באמת הסברת החילוק המפריבים לדיבור בה? זה מה שראה דרש, שאני, עדות, עדות מתחלקת, כי מקבלים את העדות, אפשר לקבל את העדות הזאת, ואחר כך נקבל את העדות אחרת, אמר הרב, כן, זו עדות נפרדת, זו עדות נפרדת, זה קביל, זה לא קביל, ולכן יוצאנו. זו עדות שזה בעריכות. אפשר היה להעיד רק שלא נרבה. ואפשר רק להעיד, אני נרבד. וכאן זה ערד המצוסו, וכאן זה נתן אדם מסיב מישהו אחר השם. אז בפשטות, זה, מודים את הגמרא ברבת, זה דבר, כאן לומדס, זה דבר הראשון שעולה בראש. ולכן, אם אדם מעיד על עצמו שהוא נרבה ברצונו, ואנחנו נגיד, נקבל את זה, אבל לא נקבל שהוא נרבה ברצונו, אלא לא עוצר, אז זה לא מפרגיל דיבור, זה בכל זאת בגמרא, אבל לפי הדעה שתוספות טוען, שזה הדעה של הגמרא בכתובות, כנראה זה הדעה הנכונה בסופו של דבר, לא מפרגיל דיבור, כי זאת עדות אחת. הדין שפרגיל דיבור, זה צריכים שיהיה כאן שתי עדויות, שהוא אמר אותם בבת אחת, שהוא אמר אותם תוך כדי דיבור, אבל בכל זאת, כנראה, אגדה אחת, מה יש אגדה אחת? אבל יש כאן שתי עדויות, ואיך שאני הסברתי, שתי קבלות, ואחרי שנקבל את זה, זה יהיה כאן שתי עדויות. אבל על בן אדם אחד, כמו זה בן אדם אחד, בתיק אחד, אז הוא העיד שעשיתי ככה וככה, או שמישהו אחר, אני אומר, בוא נרצח, ככה, ביד ימין, ביד שמאל, מחר, אתמול, אז אתה לא יכול לחלק את זה לשניים, כי בדין מקבלים את העדות, וזו עדות אחת, לחלק את זה, אין שם יחידה שאפשר לקבל. זאת הסברה פשוטה. למה יש, אם כן, אז זה לא תירוץ לכם. תירוץ הזה כבר... כבר למדנו, זה נושאים היינו מחמת ממון. זה היה התירוץ השלישי, שנקרא פירוש. הדרה יחד, את הסימן, הדרך לזהות את זה יחד. אבל הסברה היא אותה סברה. נושאים היינו מחמת ממון, אז אתה לא יכול לחלט בין נושאים היינו לבין מחמת ממון, כי זו עדות אחת. עכשיו, למה זו עדות אחת? אז זה תורי במה שהיה הראשון שקרה. אם זה עדות אחת בגלל שהמילים ממשיכים, אז את הסבר אחד, אם זה עדות אחת בגלל שזה בעניין אחד ובדין אחד ובכל ביטוי אמרו שהיו בהגדרה שלו, אז זאת יש כבר אחת אחרת. אז זה הסברה כאן, בדין אחד אתה לא יכול לחלק את העדות לשתיים, אז לא נרגוון ניל לרצוני, הניל לרצוני זה דבר אחד. גם כשדיברנו על מה הפירוש הבילה פירוש, זה מה שעולה, אמרנו שהלרצונו או לאונסו איננה פירוש לה זה שהוא עבר. הלרצוני ולאונסי שלי איננו פירוש בה זה שהוא עבר. אבל אם מדברים עליי, כשאני עברתי עבירה, אז ייתכן, לא יודע מי היה בעל החילוק הזה אתמול, אבל ייתכן, אני חושב שזה סביר, נגיד, אז זה כן פירוש. אני עשיתי עבירה, אז זה שני דברים שונים שעשיתי, עשיתי ברצון, אז תצא באונס. אז ביני לבין לרצוני ולאונסי, גם מייצא שהדרה של פירוש, דיברנו על פירוש פנימי או איזושהי עובדה נוספת. אז לרצוני ולאונסי זה דבר נוסף לה, זה שאתה עברת עבירה, זה לא דבר נוסף לזה שאני עברתי עבירה. אז באה הגמרא בבבא בתרא, לפי הבנה של התוספות, ונותן לנו בעצם קריטריון מאוד פשוט, לא צריכים לחשוב עמוק מדי, כדי לזהות האם זה עדות אחת או לא עדות אחת. לא צריכים לחשוב, זה פנימי, זה חיצוני. פירוש, לא פירוש, שדובר דבר פשוט מאוד. מה שמדובר על בן אדם אחד, זה דין אחד. בשני בני אדם שהצטרפו לעשות עבירה, אני אומר לך, גם אם זה עבירה אחת, הכל, אבל זה יותר חידוש לכיוון המובלע. כלומר, אחרי שאומרים שמשפעדות אחת אי אפשר לפרק דיבור, אז אני אומר לך שבשני אנשים זה תמיד שני עדויות. לא חשוב שזה היה מסע אחד, או ברגע אחד, אם יש השלכות, לא מעשים, המעשה היה מעשה אחד, אבל יש השלכות, אתה חייב כסף, אני חייב איתה, אתה חייב איתה, אני חייב איתה, אני שקרן רשע, ואתה פטור מלשלם את המלווה, זה שני דברים, כלומר, החילוק הוא משפטי ולא בעדות עצמה, נגיד ככה, ברעה, אז הוא בעצם, התקשתי את זה, אבל לא דייקתי, לא יודעת, הייתי דייק בעיניים בהמשך, הוא הגיש את הכל. זה גם דין אחד, ודיבור אחד, ועניין אחד, והיו ארבע. מה? עדות אחת, דין אחד, עניין אחד, ו... משהו אחר. היה לו ארבע דברים, כן. אז לכאורה הוא גם דיבר על הדיבור, שהוא קרא לזה, אולי זה פרוש מילה עדות, לא, שעדות שיכול להיות הכל, אבל דין אחד זה ברור שהוא מדבר על ההשלכה, מה בדין יפסקו. אז כאן זה מה בדין יפסקו. איפה זה כתוב? שני גופים זה שני דינים, כי אתה חיימית ואתה חיימית. אז זה מאפשר לי להגיד שיש כאן שני עדויות. הספק בזה זה דווקא במקור ולא באיסור. המקור, הדין שמה, הוא שאדם אומר גירשתי את אשתי, והצעת הפגין עם דיגור שרבי יוסף נדמה לי שם חולק על זה, להגיד ש טוב, נאמין לו שהיא מגורשת מכאן ולהבא, אבל לא במפרע, לא בעבר. הוא אומר גירשתי אשתי לפני שנתיים, אז נגיד פגין עם דיגור גירש את אשתו, אבל לא נאמין לו שזה לפני שנתיים. למה לא? כי הוא לא נאמן, סתם אותה שהוא לא נאמן. הוא נאמן רק בגלל הרבה, בגלל שזה בידו, מה?
לא בידו, לא
פשוט. כן, בגלל זה לא בידו. אז, אבל הפגין הדיבור הזה, כלומר, זה נראה כמו פגין הדיבור הזה, בין המילים, גירש אשתי לבין לפני שנתיים, וזה רבי יוסף אומר, בחד גוף ולא מילה. אז, לכאורה, סתם, אנחנו לא חושבים על הסוגיה שלנו. אני קורא את הגמרא בבבא. מה ההסבר? אחד גופה, מה זה אחד גופה? שם האישה, שהיא מגורשת, לא מגורשת. מגורשת מהיום, לא מגורשת כמו זה בחד גופה. אבל לכאורה, הייתם אמורים, מה הספרה שם? למה לא מפרגין את דיבור שם? כי זה לא באמת פרגין את דיבור, זה נראה ככה. כלומר, זה לא פשוט, כי בסך הכל אפשר להגיד, הרשתי את אשתי. ותמחוק את המילים לפני שנתיים. אבל לפני שנתיים זה לא... עוד פרט מעניין, אל גירש את אשתי, ולפני שנתיים, כן? זה נכון, זה פירושה, אבל זה יותר מפירושה. בסך הכל, זה, הוא אמר שגירש אותו לפני שנתיים, אנחנו מאמינים לו ולא מאמינים לו באותו דבר. זה נראה כאילו אפשר לעשות חלוקת מינים, אבל אם חושבים על המשמעות, אפשר להגיד גם מקרים אחרים, נגיד שאתה כבר גירש את אשתי, הוא משמש בלשון עבר. הוא נאמר רק מהרגע בעל, כלומר מלפני שנייה בעל. אז בעצם אנחנו עושים פרגין דיבור, אתה נאמן, מה שאתה אמרת, זה לגמרי נאמן, בנוגע לתוצאה אחת, ולא בנוגע לתוצאה אחרת. זה כמעט סתירם בפני עצמו. זה מה שנקרא, חלק מהשימושים של האחרונים, זה נקרא פרגין הנאמנות. הוא נאמן ולא נאמן באותו זמן. וזה עובד יותר מסובך, פרגין דיבור, פרגין דיבור הפשוט, מבחינה טכנית, מבטלים את חלק מהמשפט. ואז הוא אמר שני דברים, וזה היסוד שדברנו, הוא אמר שני דברים. אז הדיבור האחד נאמן, הדיבור השני לא נאמן. אבל באותו מקרה של גירש את אשתי נאמן מהיום ולא נאמן למפרע, זה לא שחלק ממה שהוא אמר נאמן, חלק לא נאמן. בעצם אנחנו אומרים שמה שהוא אמר זה נאמן בנוגע ליום זה ולא בנוגע ליום אחר. וזה באמת הרבה יותר מסובך, זה לא פעולה טכנית ש... אוקיי, אני שומע את זה, לא שומע את השאר, מה שאני שומע, אני מאמין. אדם יכול להגיד אמת ושקר באותו יום, וחלק היא אמת, וחלק יש שקר, זה אני יודע. מה זה אמת וזה שקר, אני אמין לו לחלק ולא אמין לו לחלק השני. אבל להאמין לו ולא להאמין לו באותו זמן, ברור שזה קצת יותר מסובך. ויש הרבה שחשבו שזה הפשט בגמר ובבת, וזה מודיד את הסוגיה באחרונים שנקרא פגיל הנאמנות. אבל אם זה ככה, זה קצת קשה לראות איך שזה נוגע אלינו, אלא כן נגיד שזה אותו דבר, אני לא מתייחס למילים כאן. הוא אומר, אנו עושים היינו מחמת ממון, אז לא, טוב, אני חושב שזה יהיה קשה אז ליישם את זה. עושים היינו מחמת ממון, אז באמת יש כאן שתי עובדות, ארק הוא היה דוס, ובאמת מה הסיבה שלו? זה שתי עובדות שהן פירוש, כן? יש כל מיני סיבות לחבר אותן, זה תירוצים אחרים, אבל להגיד שזה לא... שני דברים, כמו אמר שני דברים, אני חושב, כן אמר שני דברים. א', הייתי אנוס, וב', זאת הסיבה שהייתי אנוס. השאלה, מה הקשר ביניהם? זה התירוץ השלישי בתוספות אצלנו. זה לא כל כך דומה לשאלה שגירשתי את אשתי, ומתי גירשתי אותה. זה שם החיבור ביותר מאוד. אבל דווקא בגלל שאני חושב שכנראה שתוספות לא יבין ככה, כי מהדוגמה שהוא מביא, שיש להגיד, רבה ולא אותי, ולא רבה אותי, אבל לא לרצוני, אז בכל רואים ש מה שתוסות מחפש, זה פירוש טוב מאוד ברגלים, קוף אחד ושני דבר. זה שיהיה כאן דין, שם עתיק, שם עתיק הוא הנאשם. אז ברגע שהוא מעבב את עצמו, אי אפשר לעשות פרגינה, אבל אם לא, אם הוא מוציא את עצמו, ורק מדבר על השני, אם זה מה שפרגינה יעשה, אז אין בעיה להגיד פרגינה, פרגינה דיבור. טוב, התוספות הזה באמת הוליד הרבה דיונים, כי למרות שזה מעניין, זה סותר מה שאמרתי אתמול. כאן התוספות הוא ארוך, בניגוד התוספות שלנו, שהיה כזה טלגרפי, ולכן לא הבנו בדיוק מה, היה הרבה אפשריות, כאן בכל שורה, אז כאן התוספות מדבר הרבה. ועדיין, אולי דווקא בגלל שהוא מדבר הרבה, אני לא בטוח בדיוק מה הוא רוצה להגיד, זה לא פיר, אני יודע בדיוק מה הוא רוצה להגיד, אני לא יודע מה אפשר מה שהוא רוצה להגיד. התוספות רוצה להגיד שגוף אחד לא אמין, גוף אחד לא אמין, שתי גופים שני אמין. אני שואל מה הפשט של הדברה בעיני התוספות. טוב, אז זה דווקא, יש הרבה דיונים והאחרונים העריכו בדבר, וכש... רגע, למה אתם סיימים? לבדתם את הדף הזה? לא. לא? דף ת'?
לא.
כי ידעו שנמד את זה בכתובות. טוב, אז אני לא נכנס לזה, כי אני... יודע שלמדנו את זה בסנאפס. טוב, נטפל בשני דברים מעניינים. הברייתא מביא מחלוקת בין רבי מאיר ובין חכמים לגבי המשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב שאם יש להם עידו או פשע עשר, אז הם נאמנים. רבי מאיר אמר שהם לא נאמנים. גם ברישא הם לא נאמנים. תשובה לגמרא, מה הייתה? מי שמפסודי עדות, מל וגופי מיקר מיידק דייק ומחת קטן ונמי כשמי מלאפיש ומלאפיש ומלאפיש חזרה ואין להם יכול לבוא את הנס בגודל. כלומר, הגמרא אומרת שאפילו שיש להם את הפשע עשר מה שראשונים, מה שחסות קוראים מידו, הם בכל זאת לא נאמנים, כי זה נגד חזק. חזק אין אדם, אין אדם חזק מלאפיש ומלאפיש ומלאפיש בגודל, וחזקה מלא חזקה לא מופיע גם, וזה אותו דבר. אין המל ו... מחתים קטנים. אז תוספות שואל, לכאורה פשט הגמרא היא שנכון שיש לו מיגו, או נקרא מיגו, בצד שני יש חזקה, אז המיגו לא מועיל נגד החזקה. אז לא מביא את הגמרא בבבא בתרא, שהייתה שם חקירה, היא באה לדעת שאתה מעדין במיגו במקום חזק. החזקה שם זה החזקה שאין לה פוריה טוב זמנו, והמיגו שעכשיו זה לאחר זמנו, והוא היה יכול להגיד פרעתי היום, והוא בכל זאת מפרעתי לפני שבוע, אז שיהיה נאמן במיגו, היום מפרעתי היום הוא היה נאמן כזה אחר זמנו, והוא אומר טוב זמנו, אז המיגו נגד חזק, אבל הגמרא נשארת ותיקו, ואין דלו אי אפשר. כאן כתב הרשב"א, משפט מאוד חשוב, כותב הרשב"א, לא כל המיגו הם שווים ולא כל החזקות שוות, החקירה של הגמרא בבבת לא הייתה חקירה כללית, כי אין תשובה כללית למיגו נגד חזקה. גם מיגו וגם חזקה הן שאלות של ספרה, של הסתברות, של רוב בלשון שלנו. אז רוב נגד רוב, מי מנצח? אני לא יודע בכלל בבעיות של רוב סימנו וכן הלאה, רק על הנייר, מי מנצח רוב נגד רוב? הרוב היותר גדול מנצח את הרוב היותר קטן. כמה, מה האחוז שיש באותו רוב שנקרא חזקה? אין תשובה, כל חזקה יש לו מספר אחר. מה הייתה השאלה של הבא בבטו? זו הייתה שאלה מקומית, לא כללית. זו לא שאלה מיגו נגד החזקה, אלא מיגו ההוא נגד החזקה ההוא. וכאן, רבי מאיר בכל זאת חושב שהחזקה כאן יותר טובה מהמיגו פה. הרשב"א כותב שני דברים, לא כל החזקות שוות, שזה פשוט. מה זה החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו? מה המספר? מה אחוז ההסתברות שיש בו? נפסוק כמוך, 70. מה האחוז בחזקה שאין אדם מל וגופה מעיקר עמד לדייק? ברור שהוא יותר גבוה. למה אנשים לא משלמים תוך זמנם? כי הם ישראלים, לא רוצים להיות פיירים. אבל בסך הכל, אני הייתי משלם, אתה לא מביא את הכסף, אתה צריך להחזיר, אתה רוצה להחזיר, אתה לא חושב לרגע לא להחזיר, ויש לך את הכסף, אז למה לא להחזיר? להתפטר מזה, עבד לא בנשמע עובד, אדם לא רוצה להיות עובד. אז מן הסתם, רוב אנשים לא עושים את זה. אבל כאן מדובר בפגיעה לא בכסף שלך, בכסף שבאמת מגיע לו, אלא באינטרס. אדם לובה כסף, אדם מלווה כסף, כותב שטר, והוא לא דואג שהשטר יהיה כשר. הוא אידיוט טוטלי. אז מן הסתם זה רק מיעוט אנשים. סתם אני אומר את זה עכשיו. מי שחושב שזה הרבה יותר סביר שמישהו לא ישים לב שהוא מחתים קטנים. אבל מי משלם חוב מוקדם? בסדר, תבוא לברכה. אני אקום בדבר כזה דוגמה. ברור שהאחוזים הם... הם שונה חלוטין. הרשתה הוסיף, לא כל המיגויים שווים, שזה קצת יותר מעניין. כי מיגו סך הכל, החזק השובד מאחורי המיגו, בפסיכולוגיה זה אותו חזקה. אין אדם טוען, אין אדם משקר. שקר פחות אפקטיבי, כשיכול לשקר, שקר יותר אפקטיבי. אז היית חושב שכל המיגויים שווים. אלא מה? כמו שראינו, בסך הכל צריך לשקול את הרשות האחרת, אז מה שהשוט אחרת הוא פחות שכיח, לא בעל תוספות שאומר שהוא לא שכיח, לא אמין. אבל גם בלי התוספות, כל מה שהתרה אחרת הוא פחות שכיח, יותר אקזוטי, אולי לא חשבתי עליו, אז זה ישפיע על אחוזים, כן? מה הסיכוי ש... כמו שראינו לגבי שתיקה, מה בתוספה הזאת? מה הסיכוי שאדם, במקום לשתוק, הוא בשקל, במקום לשתוק ולגנוב, הוא ידבר ויגנוב? זה מיגו מצוין. כי מי לא חשב על אפשרות של לשתוב? מה זה לא חשב? אתה תמיד חושב לשתוב, ואתה אחר כך אתה מדבר. אבל כל טענה, הוא צריך לחשוב עליו, לחשוב עליו, לשקול ולהחליט. אז השפע גם אמר את זה, לא כל החזקות שבו, לא כל המיגויים שווים, אבל אז בהמשך הוא באמת דיבר רק על ההבדל בין החזקות, כי זה עובד לכם להגיד את הנקודה הזאת. מה שהראשונים כאן לא דיברו, זה האם זה באמת מספיק כל הדיון הזה, לא רבי מאיר, זה רק רבי מאיר, פי חכמים. והראשונים יתענו בהמשך שהם מסכימים לקיום אותם חזקות. הדין של רבי מן לקיש נאמר לא פה, הוא נאמר בתוספות, רבי מאיר אומר אף אחד לא חולק עליו. אז הטענה שלהם זה נכון, יש חזקה, אבל זה לא משנה. כי בסדר, יש חזקה, לכן יש טרי, אבל יש גם עוד טרי. החזקה לא יותר טוב ממה שתוספות הניח לפני שני שיעורים שיש תרי, שהשלב ברגע שהם אומרים שהשלב מקוים, אפילו שהם אומרים שהשלב מקוים, השלב מקוים, ולכן זה תרי וטרי, כפי שאני אמרה תגיד ביוצאת עמוד ב', אז החזקה זה רק הולך אחד מזה, זה תרי וטרי, ואז המיגו, או הפשע עשר הוא מכריע, תוספות שאל איך, כי מיגו לא יכול להכריע תרי וטרי, אז הוא ענה מה שהוא ענה, דהיינו, הסברנו, ניסינו להסביר את זה, שאחרי שיש להם מיגו, אז הם לוקחים את הקיום בחזרה, בעצם זה מאפשר להם להגיד שזה לא מחויב, אז אומר, לכן, כתב ידינו זה, אבל נושאים היינו, פירוש הדבר בסופו של דבר זה שלא נחשב לקיום, ואז הם אלה נאמנים היום. אז זה מה שרבנן סובר. אז מה רבי מאיר בדיוק סובר? יש כאן חזרה. כלומר מחלוקת. אחרי שפגשנו רבי, מה באמת המחלוקת ביניהם? אמרת, מסבירה מי טיים ומי טיים. אבל אני לא מסביר את ההבדל. רבנן אומרים שיש כאן הפשע עשה, רבי מאיר אומר שיש כאן חזקה. עכשיו, רבנן צודקים, יש הפשע עשה. רבי מאיר לא חולק על זה שיש פשע עשה. בירושלים כולם טוענים שגם רבי מאיר צודק, יש כאן חזקה. ורבנן לא חולקים על החזקה. אז מה המחלוקת ביניהם? איזה צד מנצח? מה כאן השיקול? מה כאן הולך כאן? אז מה שאמרנו, שזה רוב נגד רוב, והרוב הזה יותר טוב, זה לא מספיק. משום ש... אתה צריך להוציא עם זה. אם יש לי 60% לצידי, יש לי 70% להוציא, ויש לך 60% להגן, אז אני יותר טוב ממך. אבל אני רק יותר טוב ממך ב10%. זה מספיק כדי להוציא? הלו, אין מוצאים המון על פי רוב.
לא מוצאים המון פה.
מה?
מוצאים המון על פי המיגו.
השטר, אם השטר קשר. לפי רבי מאיר, אין נאמנים, זה אומר שהשטר הוא קשר. השטר הוא קשר, אז יוצאים המון. הם לא מוצאים המון. אבל לפי ה... בסופו של דבר, אני רוצה לדעת מה הסיכוי...
השטר מוציא את הממון, לא הם.
מה? בסדר. אין מוציאים ממון על פי רוב, זה אומר אתה צריך להוכיח את הקשר. כן? אז כאן, מה הסיכוי שהוא לבא, מה הסיכוי שהוא לא לבא? אם אני מאמין להם, אז הוא לא לבא. אם אני לא מאמין להם, אז כנראה שהוא כן לבא. כי השטר אומר שהוא לא בא. אז אני לא שואל שאלה, לא מנהלית עכשיו, אני שואל שאלה פשוטה. קורא העיתון, מה הסיכוי שבן אדם הזה לא בא? הסיכוי שבן אדם הזה לא בא, זה ההפרש בין הסיכוי שהם דוברי אמת לבין הסיכוי שהם לא דוברי אמת. לא? אז בסופו של דבר, אם אני לא בדיין, אני עכשיו משחק, יש משחק ישיבתי שנקרא לוטו ישיבתי. כל פעם שיש דין תורה, אנחנו שמים כסף על מי צודק. אוקיי? עכשיו, אתה מלא את המשבצת. האם לא צריך לשלם או לא צריך לשלם? יש 70% שכן, 60% שלא. כלומר, בסופו של דבר יש טיפה יותר שכן ושל לא. אז למה אפשר להוציא עם זה? זה מה שרבנן אומרים. הם מדהים שיש חזקה, אבל יש כאן מיגו. המיגו לא צריך אפילו להיות יותר טוב מהחזקה. הוא רק צריך להוריד ממנו מספיק נקודות כדי להגיד ש... אז יש ספק, בערך ספק. בערך ספק זה לא 50%, אלא משהו שבין 70-30, או 80-20 אולי. ענן צדי אפשר להוציא. התשובה תהיה, וזה אנחנו נלמד בעבוד בית יותר, בסוגיה הבאה, שהגמרא קצת מטעה אותנו פה, נכון. הגמרא אומרת, אבל אני חושב שצריכים להגיד. התוספות שאל, התוספות הראשון שלמדנו ביום שני שאל, זה תרי ותרי. ואז בהמשך, כמו, למה הוא אומר תרי ותרי? זה כתוב בגמרא בדף י"ט עמוד ב'. אז הוא אומר, זה תרי ותרי. ואז הוא הסביר, ענן צדי שלא היו אנוסים. למה זה תרי ותרי? כי יש ענן צדי שלו, נכון שהוא כתב ענן צדי ולא חזקה. זאת אומרת, עשה את זה בכוונה, כי אם יגיד חזקה, אז זה לא תרי ותרי. כדי שיתרי ותרי, אז אומר ענן צדי. ענן צדי זה שני עדים, אז יש שני עדים. בתוספות הראש, כשקראנו את זה, אז זה היה הערה של כנראה שהסופר או של המגיע, זה לא היה בראש, זה נמצא בתפוסים שנעשה בסוגריים. נדמה לי שפירושו שזה היה במשהו בצד, בסוגריים. עכשיו כתוב זה תרי ותרי, ואז הוא כתב כי יש חזק. למה הוא כתב כי יש חזק? כי זה תהיה את הדמרה הזאת. החזקה שהם לא היו נוסעים, שהם לא היו קטנים, שהם לא היו קצורים, זה מה שהדמרה כאן מסביר, בתוך אבי מאיר, אבל כנראה שזה אמת. כלומר, למה הם לא היו פסולים? כי אדם לא מחתים פסולים. למה הם לא היו קטנים? כי אדם לא מחתים קטנים. אז בגמרא זה נקרא חזקה. בלשון של ריש לקיש, חזקה, אין מחותים על השטר, כי נעשה בגלל. אז תוספות שלנו תרגם חזקה של הגמרא לענן צדי, כדי שבסופו של דבר תראי אותו. והוא לא, בסדר, בגמרא כתוב חזקה. לכאורה, אנחנו נדבר על זה בריחוד, אני רק היום עדיין מקדים את זה. זה... הגמרא אומרת תרי ותרי, זה באמת תרי ותרי, זה לא נעצה. למה זה תרי ותרי? כי השטר זה עדים. אלא מה? יש לנו שאלה אם השטר הוא אמיתי או לא. אז נכון שסטטיסטית, הסיכוי שהוא לבא, זה לא מספיק להגיד שיש כאן שטר. הסיכוי שהוא לבא הוא תלוי בסטטיסטיקה שהעדים היו קשרים כשהם חתמו על השטר. אבל השאלה אם העדים היו קשרים או לא כשמנהלך לקצה לשניים, כיוון שיש חזק שאין אדם מחתים העדים, אלא כן הם קשרים, אז לכן יש כאן רוב, לא רוב שומש שאתה חייב, יש כאן רוב שאומר שזה שטר. ברגע שזה שטר, וזה לא שאלה של הוציא, זה שאלה של דיון, אני אומר דיון עצמאי, האם זה שטר או לא? וכמו השאלה, אם זה קיר או לא, אז הנה מה תראו בו. אז אם השטר הוא קשר, אז אם השטר הוא קשר, אז הכוח של השטר הוא לא כוח של הרוב. אלא מה הכוח של השטר? כוח של זה כוח של השטר, השטר זה שתי עדים. זה טריק. אני מודה זה טריק. מה שאני עושה זה שאנחנו נחליט בשיקולים לא של מורזק, לא שיקולים של ממון. שיקולים של כוח והכולה. האם זה שטר או לא? ברגע זה הופך להיות שטר, אז לשטר יש דין של שני עדים. אפשר להגיד לעשות דבר גם בעדים. יש לי שני יהודים פה. הם באים, הם נראים בסדר. יש לסקנים. כיוון שיש להם זקנים, זאת אומרת, יש שני דבר. אלף הם זקנים, ובית הם גדולים. זקן זה דבר נפלא. הוא פותר כמעט כל הבעיות, וגם שהם לא פסולי עדות, כי יש להם זקנים, לא גנבים, הם לא מחלי שבת. הם יהודים דתיים. אז יבואו שני יהודים לחדר, עם זקנים ויעידו, אנחנו נקבל אותם. למה מקבלים אותם? אולי הם פסולים. זה לא שאלה אמיתית, זה לא שאלה אחר. למה באמת לקבלים אותם? יש דין שכל אחר הוא קשר אם הוא לא פסל אותו. חזקת קשות, אני אגיד, אתה, גם אם הרוב באזור, אני לא גר באלון שבות, אלא אני לא רוצה להגיד איזה אישור, אישור לא רחוק מכך, כשכולם יסקנים ו-60% גנבים, אז גם כן הם קשרים עד שלא. זה לא באמת לדנוב, אבל אני בכל זאת רוצה להגיד את הסברה הזאת, כן? יש כאן סוג של רוב שאומר שהם קשרים. אם הם קשרים, אז הם יעידו ב-100%. אחר כך שהם יגידו שפלוני רק את הנפש נהרוג אותו. לא הורגים אנשים על פי רוב. אבל זה לא על פי רוב, זה על פי עדים. העדים קשרים על פי רוב. מה?
הורגים על פי רוב,
לא? לא הורגים על פי רוב. הורגים על פי רוב על הזיקום הטבשת שם. כן, אבל אם... כן, זה משהו אחר. אבל... אני מסביר, זה החזוק איסור, לא החזוק איסור. אבל סתם, הורגים על פי רוב. מה קורה בזרק אבן לגון? זרק אבן לגון גם הורגים. בסדר, אז לא הרגע, בקרה אחר. כלומר, אני משתמש בקריטריון כדי להכשיר עדים. הקריטריון הוא לא חשוב לי למה. העד קשה זה כאילו כשרות העדות זה נושא. ואותו נושא זה לא נכון שלא הזינה בתרום. אז בשטר כנראה אותו דבר קורה. מה מזכיר כאן חזק את זה? אני מעוניין להגיע, נדבר על זה בעריכות בשבוע הבא, אני מעוניין להגיע לכך שיש שטר. אם יש שטר, אז השטר הוא לא סביר. אם יש שטר, סביר שלא שילמת. אם יש שטר, סביר שלא בית. לא, אם יש שטר, אז יש עדים של הביתה. וחידוש עוד יותר גדול, שנדבר עליו כשנגיע לזה עוד מעט, זה שאם יש שטר, אז יש שני עדים שאומרים שלא פרעת. איך זה נקרא בגמרא? אם יש שטר, למה אתה לא יכול לדאוג פרעה? יש ביטוי בגמרא? שטר מיני בית. שטר מיני בית זה סוג של, איזה מילה? מילה אחת, ארבע אותיות? חזקה. מה זה שטר מיני בית? אם שילמתי, אם פרעת, למה לא קיבלת את השכר? זה לא, בדרך כלל, כשאדם פורה, הוא מקבל קבלה. אנחנו פוסקים שלא כתבי נשובה, הוא מקבל את השכר בחזרה. זה דרכו של עולם, זה הרעיון של השכר, כן? אז אם אדם אומר שהוא פרה והשכר עדיין אצלו, זה סימן חזק, מאוד לדעתי, אולי זה ענן סעבי, אני לא יודע, אבל זה חזקה שאין אדם פורה בלי לקבל את השכר בחזרה. אנחנו נוכיח בכמה וכמה מקומות בדף הבא שהגמרא קורא לזה תראי ותראי, כלומר זה עדים. איך השטר מעיד שלא פרעת? בכלל כתוב, לא ללווה, לא כתוב השטר והוא לא פרע. אז בגלל ש... כן, בגלל ששטר יש לו תפקיד, לא, התפקיד שלו זה לא רק שכותבים אותו כדי להוכיח של הביתה, אלא גם כותבים אותו כדי להחזיר, כדי לשלם, כלומר שטר הוא סוג של שובר, סוג של קבלה, השטר ביד המלווה, זה לא רק ראיה חיצונית שלא שילמת, זה השטר, לא במילים, זה נכון, זה חידוש הבית הגדול, כי לא כתוב בשטר שלא פרעת. אבל לא משנה, העדים שבשטר עצם קיומה ביד המלווה, אז אותם עדים אומרים, הם אומרים שלא פרעת. הם לא יודעים שהם אומרים את זה. הם מתו לפני הפירעון המדובר, או שהם חיים, הם אומרים בעצמם, לא, אנו סמאים, קטן מאים. לא משנה, אז יש תרי נגד תרי, אבל השטר מעיד, יש בזה עדות. אז לכן רבנן אומרים ש, כנראה, מה שהרשב"א מתחיל להגיד, מה שהרשב"א אומר, הראיה לטובת הקיום השטר, לא, איך רבי מאיר, רבי מאיר אומר, הראיה שהשטר הוא טוב, הוא מספיק משכנע כדי להגיד שיש כאן שטר, ברגע שיש כאן שטר, אז כן, אפשר להוציא ממון, כי לא מוציא ממון על פי הסבירות שהעדים האלה אומרים אמת כשהם אומרים, שהם לא אומרים אמת כשאומרים הנושאים מעינו. אלא אנחנו לא מאמינים, אומרים שהם כן, שהחזקה מכריעה. אלא שבגלל שהחזקה מכריעה, ולכן העדים שבשטר אומרים שאתה צריך לשלם ולא שילמת. וחכמים אומרים, כיוון שזה יש להם איגום, אני הייתי מלולי התוספות, הייתי אומר ש... מפריד, לא, זה יותר טוב, זה הפשע עשר, אז הפשע עשר אי אפשר שלא למיניהם, כמו הסברה השנייה, שלומד כשנגיע לזה, שהפשע עשר זה סברה לא שכנראה זה אמת, אלא שאתה צריך או לקבל או לא לקבל, אתה לא יכול, לא מפרגיל עם דיבור בפשע עשר, אז אדם שאמר, אני מחדש לך את זה, וגם את זה, אתה לא יכול לקבל חצי משהו חידש, אז זה כמובן צריכים לקבל, אז זה יהיה נאמן נגד הכל, למרות שהשטר נראה טוב, אולי אפילו סביר שהוא טוב, אבל השטר לא מקוים, אלא על ידיהם, והם אומרים שאין שטר, לכן אין שטר. מה אני יכול לעשות? התוספות כאן סירב להשתמש, אולי זה רק בטעות, אבל... כן, תוספות קרא לזה מיגו, כמה פעמים, הוא נשווה אצל מיגו מרקב שקטי, ואי שקטי, ואי טיינטי, וכן הלאה. אז כנראה שזה עניין של החם, מאיזה היה כאן יותר משכנע, האם המיגו שלהם יותר משכנע מהחזקה הנגדית, או החזקה הנגדית יותר משכנע מהמיגו הזה. מה שרק רציתי להגיד זה שבשני הצדדים, העדיפות של השכנוע הוא לא יהיה מסיבי, זה לא יהיה ענן צדי. אפילו יש ענן צדי שאין אדם מחתים עדים, אין לו כנסי וגודל, אבל הסיכום של הענן צדי הזה, פלוס המיגו שלהם, הוא כבר לא ענן צדי. המיגו צריך להוריד קצת מהאחוזים. אז בסך הכל יש כאן רק נטייה קלה לחמישני הצדים. אז איך זה יכול להיות? לפי רבי מאיר, לפי רבי מאיר, זה בסדר. אז לא מוציא ממון. לפי רבי מאיר, זה יכול להוציא ממון. התשובה היא, ואנחנו נפתח את זה בהמשך, שבהכרעה קטנה אפשר להכשיר שטר, ואחרי שמכשירים שטר, אז השטר יש את הכוח של השטר. עכשיו עוברים לשלב הבא, עוברים לדיון הבא. ובדיון הבא, יש שטר קשה, כי הכשרנו אותו. אם השטר הוא קשה, אז דנים לפי השטר. השטר יש לו כוח להוציא ממון, כי השטר הוא שני, הוא שני. טוב, זה גמרא קצרה, ואולי יש מטייה לדרג על הגמרא הזאת, כי זה הכל רבי מאיר. אבל הראשונים כאן מוכיחים שלא חוקים הרבי מאיר בעצם העובדות. אלא רק בהכרעה הסופית שלו, ולכן צריכים לדעות בזה. טוב, תוספות כאן שאל, למה גמרא יש לו שני תירוצים, אחד שבמר בגופי, מעיקר המידע דייק, עוד אחד שאין העדים חושבים לשטר הנסו בגודל, שזה אותו דבר. תוספות מכן, זה אותו דבר. זה רק ראשוני, אחד רבי מאיר, כך רבי מאיר שלו כשדיבר, אבל זה אותו דבר. מה היסוד? שאנשים, זה בעצם, זה תמיד על המלווה ולא על הקטנים עצמם. אין אדם מחתים אנשים על שטר בלי שהם יהיו קשרים, כי למה לא? כלומר, אם השטר שקל, אז הוא יעשה את זה. אם השטר שקל, הוא גם כי לא יחתים קטנים, מה הוא יעשה? הוא יחתום בעצמו, שמות של גדולים. אבל אם השטר הוא אמת, אין אדם מחתים על שטר שלו, כן, אז הוא מחתים גדולים, והוא מחתים קשרים, וכמובן. אומר הגמרא, אבל הנוסי מי טיימה, למה רבי מאיר לא מאמין להם שהם היו הנוסים? אומר הגמרא, תירוץ הראשון שגמרא אחר כך חזור, בסוף רבי מאיר ראינו שם להם חתומו שקל ואי תהיהרגו, יהרגו ואי יחתומו שקל. דבר הוא מדהים, כן? הגמרא מתארי שרבי מאיר סובר ש הנוסים היינו מחמת ממון, הגמרא הסביר, הרבי בחם אמר שהם לא נאמנים, למה לא נאמנים? כי מסים עצמו רשע. אז הוא יסובר שגם מחמת רשע זה גם מסים עצמו רשע. כי אסור לחתום על שטר שקר, אסור לזייף שטר, גם במחיר חייך. ככה רשי, ככה כתוב בגמרא, וככה רשי מסביר. יהרגו בה יחתמו שקר, הלכה כי אב מינם יסמאינו מחמת רשע, משפי נפשי הוא רשעים. טוב, ברור שזה הפשט בשלב הזה. מה אומר הגמרא? אמר לי רב, השלי ראת לו כמה נמלוכי, אמרינו לו, זהו חתום ובלות תקטורם. יום אמרת למה שבאים נורש על בוד כמה יודעים לשפור בדמים, בלבד, השל אחד מאמרינו לו, המי חתמינו, אלא תיים אחר. אז רב השאל הזה. השאלה, מה הוא שואל? איזה שיטת אבי מאיר? אז הוא שיטה טוב, רב אומר, אבל אם הם יבואו עינינו מראש וישאלו אותם, אבל נגיד להם, כן לחתום, כי מה הדין באמת ויעבור לגבי חתימת שקר? יעבור בעל יהרג, אז בדיעבר אתה קורא לו רשע? בסדר, אבל זה מה שאמרת תרצה, רבי מאיר חולק עליך, רבי מאיר אומר שיש לך דבר שעומד לפגוח נפש, חוץ משלושה דברים, הוא סובר, ארבעה דברים. לא, אז לא מובן רשע קלוויטלי, רבי מאיר אומר שגזל או טוב, בוא נגיד מה כתוב בבואה, שהעדת שקר זה ביהורג ואויב. ורוב השואל, אבל זה לא נכון. אז אני יודע, הוא אומר שזה כן נכון, מה כאן הייתה השאלה? וגם הראשון שהוא לא אומר שזה לא נכון, הוא אומר, מה שאתה אמרת, מבוסס על ההבדל בין לכתחיל ובין בדיעבד. אתה גם כן מסכים שלכתחיל ישאלו אותנו, יגיד להם לחתום. אבל אם הם לא שאלו וכבר חתמו, אז להעיד... זה הכל לא מובן, זה פשוט, השורה הזאת הוא לא מובן בחלוטין. אבל הוא נותן תירוץ אחר, זה שיטת אבימאיר. אז הראשונים היו מאוד מעוניינים, מה כאן השיטה הזאת של אבימאיר, שהוצא פה, שכסמאינו שם עוד כאן עכשיו, אני אבדו, איך נושא כאן בכל. אז הרמב"ן כאן מביא, הוא מביא שני דעות. כלומר, הרמב"ן טוען שמרש"י באמת משמע כפשוט. לא כל כך מפרש ברש"י, אבל מודגש ברש"י משמע שיש איסור לפי רבי מאיר, לפי הבא מן רבי מאיר. יש איסור לחתום שקר גם בפיקוח נפש. האמת, שזה לא כל כך פנטסטי, למרות שזה לא כתוב ברש"י, אבל זה כתוב ברש"י במקום אחר. יש גמרא בקרנס, בסנה חמובת. הגמרא אומרת שמה, יש שם סיפור יפה, שבוע ב' פרק רב ג' ויתאבד דוד ביום עמי ישכן עם מים מבוא בית לחם אשר בשער ויתקעו שלושת הגיבורים במחנה הפלישתים וישבו מים מבוא בית לחם אשר בשער וכו'. אז חזר להתקשב בסיפור. למה היה קושי בסיפור? זה נשמע כמו זה סיפור גבעת, זה אפילו לא סיפור גולני. דוד המלך יושב שם ואומר, מי רוצה להסתכן וללכת, כמה אנשים יתקנבו, זה כמו 101 כזה. יעברו את הגבול ויביאו לי קצת מים מהבור היפה שיש, אני רוצה לטעום את הענבים שגדלים בסלע האדום. זה אומר חוסר אחריות כזאת, איך להתאחד שדוד המלך שלח אנשים? כמובן רק בהתנדבות, הוא לא פקד על אף אחד. הוא אומר, מי רוצה להסתכן כדי להביא לי, שמעתי שיש דודבנים מאוד מתוקים בהר הדרוזים. אז היו עושים את זה. לא מלכו דודבנים בארץ, ממש לא. אז בלבנון היו דודבנים. אז לא היה לך מה לעשות באיזשהו מוצאי שבת. אז הקבל חבר'ה, אז אתה טוב, לבנון, זה לא בדיוק מסוכן. הייתה שבת. אז עוברים את הדבול לבנון וחוזרים עם השכול הנביא. כמה דודבנים מהרי השוף. אז חזר לא ידענו שזה הפשט. אז מה כן הפשט? אז יש כאן דרוש הלכתי. מי כאן יבוא אליי? אמר רב אבא נחמן, תמון באש כאן יבוא אליי. כן? איפה הפסוק השני? כן, זה קשור לפסוק הקודם שם, שכתוב שהציתו אש בשדה, אז הוא הסביר, היו שם פלישתים שהתחלו בתוך הקמה, בתוך התבואה הגדלה, בתוך השיבולים, וזה היה מאוד מסוכן, אז מה עושים? אז הצעה הייתה לשרוף את השדה, מה שנקרא היום, לפוצץ את הבניין. אבל השדה שייך ליהודים, לא לפלישתים. אז אם אנחנו נוציא אותם מהקמה, ידי זה שנצית את האש, אז נרוג אותם, אבל זה גורם הפסד לבעל השדה, אתה שורף בחושו של ישראל כדי להרוג את הפלישתים. זאת הייתה השאלה. תמון באש כבי בוידי, כבי יהודי כרבונה. כלומר, זה הקונס, כן? אז כשישרפו את זה, הם יצטרכו לשלם על מה שהיה תמון באש. זאת הייתה השאלה. ופשלי מי דפשלי, רבון אמר, גדישם, עכשיו הוא מדבר, זה השואה הבא. גדישם דסאורים דישראל הבו, דלומית מרי פלישתם בהו, וכבי בוידי מהו להציל עצמו בממון חברו. שלחו לי, אסור להציל עצמם מול חברו, אבל אתה מלך, אתה מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו. אז הגמרא אומרת שאסור להציל עצמו במומן של חברו. לתפיס זה מותר, כי הוא לא עושה את זה בתור אדם פרטי, אלא בתור מלך, המלך יכול להפקיע רכוש, אז הוא יכול, הוא פורץ לו דרך, אז הוא גם שורף עם השדה של חברו, הוא יכול לשרוף את זה. אבל אדם פרטי זה אסור להציל את עצמו במומן של חברו. כך כתוב בגמרא, ורש"י שם כותב, מלך פורץ גדר שדה החיים לעשות לו דרך חיפוש ולמה. Thank you.
הנה, רש"י אומר, בדף קוף יזיין עובד, עובד הסיפור הזה עוד פעם, כתוב שם, אמר רבא, רודף שייר רודף אחר חברו להורגו, ושיבר את הכלים, זה לא מעניין כאן, הרודף, הרוצח, שיבר כלים, הוא רודף, אחרי מישהו אחר, ובדרך הוא שיבר כלים, אז מה הדין? צריך לשם, לא צריך לשלם. הוא פתור, למה הוא פתור? זה קלור בכלי דרב. פתור. שרים את חי בנפשו. ונרדה ששיבר את הכלים של רודף, אני רודף אחריך, ואתה מתגונן, כשאתה מתגונן אתה קראת את הבגדים שלו. Okay? אז אתה צריך לשלם כן או לא? התשובה היא, לא. למה לא? אין היתר. אז למה לא? אם גוף, אני יכול להרוג אותו, אז אני יכול גם לשבור את כלה. לא יהיה ממונו, שלא יהיה ממונו חביב לה מגופו. אבל של כל אדם, הנרדף, בורח. כשהוא בורח, אז הוא היה צריך לבוא, אז הוא שבר את החלון וקפץ מהחלון. חייב, הנרדף צריך לשלם על החלון. למה? אז כתוב בגמרא, זה אסור להציג עצמו ממון חברו. עכשיו, חוץ מהמילה, איך תסבירו מה שכתוב פה? מה ההסבר הגיוני? כתוב אסור, אבל לא התכוונו אסור. אומר, אסור לשבור כלים, לכן צריך לשלם, אבל כמובן מותר לשבור כלים במען ביקור נפש, אבל כיוון שגרון אסור לשבור כלים, אין איזשהו היתר מיוחד, חוץ מביקור נפש, לכן צריך לשלם. אבל כתוב אסור, כן? אז כל הראשונים לומדים, מה שעכשיו אמרתי, זה לא אסור. זה רק שאם עושים את זה, צריכים לשלם. אין פטור. בהקשר של לפני כן, קינלי בנרב מיני, פותר. ולא יהיה במון החווה מגופו, פותר. וכאן אין פטור. איי, זה מצווה גדולה, לשבור את הכלים כדי לצאת לברכה. זה מצווה, אבל למה מצווה צריכים לשלם? Okay? זה גם מצווה גדולה לביטון לולב. אבל צריכים לשלם. ובעל הלולב, כדי שלקחת. בניגוד למה שחצי הציבור חושב, לגבי סחף, לגבי הדס. אז זה של מצווה, זה לא מסבב מחיגה. כן, הקדוש ברוך הוא לא מספק מצוות, אתה צריך לספק במהומך. אז מותר לשבור כלים. אבל בגמרא כתוב אסור. כן, זה הביטוי. אז רש"י שם באמת כותב, אוקיי, אתה מבין צדקים פשוטה. שיבר את הכלים. מגופו, שרים לנו רננה. שהרי מציל עצמו במות חברו, חייב, כל שכן מציל עצמו במות חברו, בכל מקרה זאת השאלה. זאת השאלה, כמעט כבר, ההקשר, זה בגוז, הקופי זין, וגם בקונס, ההקשר הוא תשלומים, זה בעוד כמה סך הכל, זה לא... זה לא סנדר. ההקשר הוא משלמים, לא משלמים. טוב, בעיק משלמים, זה משלמים, זה משלמים. ההקשר הוא אם לשלם או לא לשלם. אבל הלשון של הגמרא הייתה, אוסו להציל עצמו וממון חברו. תוסעות על המקום, ותפסן הוא אומר, מה הוא להציל עצמו וחברו? איבדה אם חייב לשלם כשהגיד עצמו מבני פיקוח נפש. הוא משנה את הפשט. אבל לפחות זה נגד הלשון. אז יש איזשהו מקור כזה, שם זה יותר כללי. אצלנו כתוב שהעדת שקל במהר אמר שלו. וכאן הגמרא, זה לא רבי מאיר, זה מסנת הגמרא, אוסר להרצל אסר אום חברו. וזה לא רק אינו שקר, זה כן, פיקור נפש לא דוחף פגיעה ממונית. זה מה שכתוב בגמרא. טוב, הגמרא שלנו דוחה את זה בשתי ידיים. מישהו ישאל, האם מותר לי לחתום שקר כדי להציל את נפשי, אז אומרים לו, תחתום. ובגלל זה... אז גם אם עשית, אז אתה נאמן, נגיד שעשית את זה, כי אתה מעיד שאתה צד וכן הלאה. אז זה גמרא קשה, אז אנחנו פעמים פנו, האם יש דרך להציל את השיטה הזאת. מה כותב הרמב"ן? הרמב"ן כותב, יש לו פשט אחר, בשביל אבימאיר. שהוא, זה פשט מאוד מעניין, כי פותח, למרות שהגמרא תוכה את זה, אבל זה פותח מחשבות יסודיות לגבי הדין הזה. כסב הרבי מאיר אפילו בכי אגבנה אין אדם לשים עצמו הכי כבר אבל גם בקיימלן שאין לך דבר שהוא יפגוד נפש הלב ועוד עזר בי לראות בשביל מודמים, על זה אין חולק. זה אחד הקושיות. הקושיות היא חברה במש הארץ, אבל לא רק רבה, אנחנו שואלים. יש גמרות שזאת הסוגיה שלהם, הסוגיה בסנהדרין, והסוגיה בפסחים. שני מקומות שהגמרא דנה, מה מותר ומה אסור כשיש פיקוח נפש, והמקסימום זה שלוש עבירות. ובלזר אומר אפילו זה לא, רק עבודה זרה. החכמים אומרים שלושה דברים. ויש גם פרסיה, ויש כמו הסוגיה בסנהדרין וכו'. לא מוזכר שם בכלל דבר כזה שעל גזל או על הדת שקר, או דברים כאילו שיש יבוא יבוא. כאן דרך אגב בכתובות, פתאום מופיע שיטה כזאת, רמב"ן אומר, אף אגב זה קיים עליו. ברור שקיים עליו. שאין לך דבר שומעית לקרונב של עבודה זרה, פגיעות ושפיכות דמים. מכל מקום, דינה הוא דליקטלי, דלא יחתום שקר, ומידת חסידות הוא. יש קצת סתירה בלשון, אני לא יודעת איך יותר מזה. דינה הוא, זה דין להמנרות, אבל הדין הזה הוא מידת חסידות. לא דין דין, אלא דין ליפטי משורת הדין. יש, רבי מאיר סובר, שיש מידת חסידות למות ולא לחתום שקר. ואי לא, אבל אחרי, מה קרה של המורה שלנו? שאדם לא נאמן להעיד על עצמו שהוא שהוא לא חסיד. ואי לא עבר אחי, משהו נפשי, הרמב"ן היה לו קצת פיק בקיים, כרשי. לא ממש כרשי, אבל העצבים שלו לא אפשרו לו לכתוב שמי שאומר על עצמו שהוא לא חסיד, שהוא רשע. הוא אומר, כרשע. לכאורה, כפי שאמרתי פה בסוף השיעור, זה שואל מה שהרמב"ן כתב לפני כן, שאין אדם לשים עצמו עושה שלא קרון. לא צריך להיות רשע ממש. אדם לא יכול להעיד שהוא לא בסדר. אז שאתה לא חסיד, אולי זה נקרא לא בסדר. בסדר, מאיר, אפילו אחי, אפילו בכי, היי גבנה, אין אדם עצמו מסור השמה, שאינו חסיד. ורבה, כלומר רבנן, ברור שחוקים. הרבה יכול לנחוק על חמישי דברים, או ששלום שהם מידת חסידות, או שחוקים שזה לא נקרא רשות, אבל רבה ודאי חולק על השני. רבה אומר, אפילו אתה צודק, אפילו זו שיטתך, שהוא לא חסיד, אבל אף אחד לא יכול להגיד שזה נקרא אין להם עצמם צושר. רבה קשה, כיבד לכבר, אז מביא את הדור. אם הוא ישאל אותנו מראש, נעודד אותו לחתום, כי אנחנו לא פוסקים לאנשים חסידות, פוסקים להם דין. אז אילו שאין כן בכבוד את השכן לדבר שמועית מפורך נפש ובאת עזר בגיל הרבה שבו דמים ויאטו לכמה מורים להם למחתם, כי חת מנפשיו היכי משהו לראשי כך את דעים אתם עושים בצור השאר פה ביאטו להירורים, מורים להם לכתחיל לשאילו על יגבו דבר שמורים לעשות. אי אפשר לקרוא לזה רשות, גם אם הייתי אומר לו, תראה, תעשה כך וכך, או אם אתה רוצה להיות צדיק, תעשה כך וכך. אז אם הוא עושה לך כל זה, לא שהוא לא אמר, הוא לא עשה מה שאמרתי לו. הוא עשה חצי מה שאמרתי לו. נתתי לו שתי אפשרויות. זה הדין, וזה מדעת חסידות. זו בחר בראשון. זה נקרא פשוט. זה טוב בשביל לשון הגמרא. הוא מסביר למה רב אמר, מה יקרה אם הוא יבוא וישאל אותי? מה הוא רוצה להוכיח מזה? שאנחנו חייבים להגיד לו את האמת. אי אפשר להגיד לו תהיה חסיד. חייבים להגיד לו את הדין ואת החסידות. אז אומר רב, זה מוכיח לי שאם הוא לא ישאל, רק יעשה, ואחר כך יעיר, אפשר לקרוא לזה רשות? אי אפשר. זו ההצעה של הרמב"ן. זה בעצם מה שהוא חושב שזה אפשר. אחר כך, ואי כדי אמר, רב חיסטו אמר, כסב רמי מדינה, יהוג ביחד ושקר, לפי שנמצא בגבית החיצונית, גימו דבר מינו מפני פקודף, שהבדה זר גילו ישבו בדמים, רבי מי אומר, אפילו על יזה. אז הרמב"ן מצא מקור, שהוא קורא לו ברייתא חיצונית, שכתוב שם שמאיר באמת חולק, ולא בחתימת שקר, אלא באף הגזל. סתם, למה? כלומר, יש הבדל? בגמרא שלנו כתוב, יחתום, יהרג ואל יחתום. האיסור של לחתום שקר, זה פסוק בתורה, זה לא בתורה, לא תענה אין שקר. גזל זה איסור אחר. למה, לא, השאלה למה זה לא מקום נכון, אבל למה זה סביר שאם המימי הסובר משקו בגמרא שלנו, שהוא סובר מה שכתוב בפרט החיצונית, שזה דין בכל גזל. הגמרא שבבקמה שהזכרתי היה איסור שלישי, לשבור כלים של מישהו, זה לא גזר, זה מה זה? כן? גם זה, הדיון בראשונים אומר שאם השיטה קיימת, אז היא נכונה גם במזיק, גם בגזר, גם בעידוד שקר. למה? מה זה לא יתעיסה? זה לב אחר. יש לב שדוחים, קודם שם שלא. מה דוחה פיקוח נפש? כלומר...
החבר.
לא הלב הטכני. זה המשקל, חשיבות העניין, כן? אז זה סביר, כלומר, עבודה זרה, לא יודע, כתוב כשאלות עבודה זרה, עבודה זרה זה דבר שהוא מאוד חמור, זה איסור קרדינלי, ועדיף שתמות ולא תעבוד עבודה זרה. אז העניין, בסמילה, כשאדם גוזל, כשאדם מזיק, כשאדם מעיד עדות שקר בדיני מומרות על מישהו, החשיבות השלילית של העניין הוא, אדם פוגע במעונו של מישהו אחר. אז נכון זה איסור אחר, ויש אולי דווקא מינות בין איסור זה לבין איסור זה לגבי כל מיני דברים טכניים. אבל זה סביר, לא, זה לא מוכח, אבל זה סביר שלגבי האם זה דוחה פיקור נפש, לא דוחה פיקור נפש, מה שדוחה זה חשוב מאוד שיהודים לא יפסידו כסף. אז קשה לנו להאמין שזה יותר חשוב משהו שאני לא עושה את חיי, אבל זה מה שאבי מאיר, מאיר סבר. אז אף אחד לא נכנס ל... יש הבדל, אבל זה לא מפתיע. הרבן יביא ראייה, שאומר, אף הגזר כדי לתמוך, טוב, קושקה כמובן, אבל לתמוך בגמרא שלנו. בכל מקרה, אז יש את המקור הזה. ברית החיצונית, נו, איפה נמצאת הברית החיצונית הזאת? ברשפה, אז מישהו, לא יודע מי, כנראה לי, שרת את זה, אז כתוב בברייתא, כי הרבן מצא בברייתא, ואז כתוב בסוגריים, של העורך, שזה בפרק ג' זה תוספתא, תוספתא, שבת, פרק ג' עובר. זה לא שם, לא יודע מה קרה. בי' ג' נמצא המשפט, אין לך דבר, אז י' ג' ג' זה לא נורא, כן? אבל לא כתוב עם מייר שם, כתוב רק בי' ג' כתוב, בתוספתא כתוב הרשות שמצא בגמרא בסנהדרין, אין לך דבר שבית בקור נפש, אלא שלושה דברים, סוף פסוק. אתה לא צריך תוספתא, זה גמרא בסנהדרין. לא יודע מה הם עשו, זה ברית החיצונית, איפה נמצאת הברית החיצונית? איפה נמצאים בריתות חיצוניות? בחוץ, הן חיצוניות. אז מה הספר? יש ספר שנקרא אוצר... אה, זה עוד אחד. אבל בבר אילן נעים של שוב, שוב אייזנשטיין, אוצר המדרשים. שזה לא האוסף הכי טוב, האוסף הכי טוב זה בתי מדרשות, כנראה שהם לא יוכלו להשיג את הזכויות. אבל אוסף גדולה שביצע לפני 100 ומשהו שנה, אז כנראה שכבר אין זכויות. אייזנשטיין הוא אסף ממיליון מקומות, אז יש שם אחרים ברייתא שנקראת מדרש 3 ו-4. כן, היא מאוד חיצונית. אף אחד לא שבא עליו. אבל הרמב"ם מצא אותו. כן, יפה, רק ששמה, בטקסט שיש לנו, כתוב רבי יהודה, לא במאיר. הלך כל העניין, אני מצא אותו במאיר. אבל זה הרמב"ם מדע. אומר הרמב"ם, טוב, הוא מצא, אבל... ורב אמר, ודאי קיימן, אז אם זה ככה, אז איך אתה לומד את הגמרא? אז מה הרב אמר לו? אם הרמב"ם סובר ככה, אז מה הרב אומר? אני חולק עליך, אתה חולק עליי, אבל אני סובר ככה. ורב אמר, ענן, ודאי קיימן אנשיין לך דבר שמביא קודם שאותו אלו בלבד. ודאי מראת לקם מבית דינה דספיר לי כרבן ובאו אלי אחי, ולא אמרתי את זה, איך מסבירים? רב אומר, תראה, רובנו סוברים ש... יהוי ואו יהוי. אז הבן אדם הזה, גם הממילא צריך להודות שהבן אדם הזה אולי פסק כמונו. הוא חתם בגלל שהוא שאל אותנו ואנחנו אמרנו מה לעשות. אז גם הממילא הוא לא יקרא לו רשע, כי הוא לא היה רשע ב... כי הוא סמך על חכמים. מבין את הרעיון? זה רעיון לא רע. רבי מאיר סובר שהבן אדם הזה הוא עבר על איסור חמור מדיומייתא שהוא גזל ולא מת על קידוש השם. אנחנו סוברים שבן אדם הזה הוא צדיק, כי הוא קיים את המצווה אשר וחי בהם. עכשיו, אין אדם משים עצמו רשע. אז מה לכאורה היינו אומרים? מה רבי מאיר אומר? לשיטתי הוא מעיד על עצמו שהוא רשע, לשיטתכם הוא מעיד שהוא כשר, אז לשיטתי הוא פסול. אז הוא לא מעיד והשטר כשר. אז רב אומר, אז הצד של הרמב"ן, שרב אומר, תראה, אם הבן אדם שמח עלינו, אז גם אתה צריך להסכים, אתה סובר שהוא עשה שלא כהוגן, אבל זה לא נכלל אין אדם משים עצמו רשע. כי הוא פעל על פי היתר. הוא קיבל היתר מהרוב. אז הוא עשה בהיתר למרות שאתה חושב שהוא טעה. אבל הוא רק טעה, הוא לא היה רשע. הוא טעה לפי האמת, אבל כשהבא לבית המקדש, אז כולנו מצטרך, בשיטתך כולנו מצטרך להביא חטאת. או זה יהיה חטאת הלם פר דם, הלם דם שוציבו. הסנהדרין פסק לא נכון. אבל הבן אדם הוא לא רשע. הסברה שאומר הרמב"ן, בלב מילתא. אז קשה לדעת מה עליו מילתא. הנקודה האחרונה, הלא מסזר, שאדם שעושה לפי שיטה שמתיר, אחר כך הוא לא נחשב למשים עצמו רשע גם לפי השיטה שלא מתיר. כי הוא פסיכולוגית עשה בהתר. למרות שאני סבור שהוא עושה באיסור, אולי זה עליו נותר, או שהכל זה עליו נותר. פשוט הרמב"ן לא מאמין שיש מישהו בעולם שסובר שאסור לגזול כדי להציל נפש. לא בטוח מה. עצם הסברה היא חשובה, כאן זה באמת בעייתי, אבל יש הרבה מקומות שזה נכון, זה איפה שיש כנס. איפה שחכמים גזרו גזירה מדרבנן לקנוס את בעלי עבירה. אז המילטר, הייתי מאוד פשיט, המילטר מאוד סביר ש... אדם שסומך על המתירים, אז גם אלה שלא מתירים לא קונסים אותו, כי קונסים רשעים, קונסים אנשים שהם לא בסדר. על איזה נושא אני מדבר עכשיו? זה נוגע לך למייסר עוד מעט, בארוחת צהריים. בשביעית יש הרבה איסורים דרבנן שהם קנס לובי עבירה. סליחה לדוגמה. אולי לא, סליחה זה מחלוק את הפוסקים. אבל יש כל מיני דברים שבגלל מי שנגיד שומר בנבא, שומר בנבא זה ודאי כנס. אדם ששומר על הפרדה שלו בשביעית, לא נותן לעניים להגיע. אז כנסו ואסרו את הפירות. ואז אין לו סיבה לשמור, כי הוא גם לא יוכל לאכול. זה מעניין, הוא עובר ליסוד יורייטה, אבל אם נגיד הוא ליסוד רבנן, אז הוא יירתה. טוב, כי שמירה זה לא... אנשים לא חשבו שזה באמת ליסוד. ידעו שזה אסור, אבל זה קשה לא לעשות את זה. פשוט אין לו עליהם. אבל לאכול, זה אדם חושב פעמיים. שומר בנבא, זה אסור מן רבנן. אז לכאורה, לא כל אחד בבני ברק סובר ככה, אבל מי שמוכר את שדותיו בהתר מחיר, הוא לא צודק, בית הלוי אסר. זה שביעית, זה דאורייתא, ומחירה לא תופסת. אבל הרבה פוסקים חושבים שזה כן תופס, כולל גם הרבנות הראשית. אז הוא סבר את הרבנות הראשית, הוא מכר את הדאי, ואחר כך הוא שמע ועבד. אז הפירות לא נאסרות גם לפי שיטת הבית הלוי. למה? כי קונסים בעלי עבירה, והוא לא בעל עבירה. מי שסומך את בית הראשית, הוא לא עבריין. אותו דבר לגבי חמץ בפסח. חמש עבודה לפסח, זה כנס. אז מי שמכר את חמצו בפסח לגוי, והתבועת שור סובר שמחירת חמץ לא מועילה. למה לא מועילה? כי זה הרמה. כן הרמה. יש דיון גדול באחרונים, אם זה עובד, מה שאנחנו עושים, מקור מחירה פיקטיבית בעצם. אז יש פוסקים שחושבים שמחירה כזאת לא חלה. והוא עבר על איסור דיורייטה, בזה שהיה לו חמץ בפסח, נכון? באמת עבר. האם חמצו אחרי הפסח אסור? לי לדוגמה. איזה אחר שם על הפסח? אז הפוסקים מסכימים שלא. למה לא? כי הוא שמח על הפוסקים שכן, אז לא קונסים אותו. גם לפי שיטתך, שהוא עבר על איסור דיורייטה, לא קונסים אותו. הוא עבר כלפי שמי, אבל הוא אונוס, הוא שוגה, הוא משהו, הוא לא עבר יד. אבל כאן, זה באמת יותר מסובך, כי כאן זה לא כנס. מי אומר שזה כנס כאן? אין אדם מציב עצמו רשע. ההנחה של התשובה של רבן כאן מביא בדוחן הוא שאין אדם מציב עצמו רשע, זה גם, אני לא יודע מה הסיבה של הדין הזה, אבל זה דין שאין אדם נאמן להגיד על עצמו שאני אשכה, שאני זבל. אדם שאומר על עצמו, אתה חושב שאני זבל, ודעתי, אני צדיק, אז זה בסדר. כנראה שהסיבה של הגזירה היא, הסיבה של הדין, אין עושה מסור רשע זה, אדם לא יכול ללכלך על עצמו. אבל אדם שאומר בגאווה, אני עשיתי מצווה גדולה, ואנחנו אומרים לו, טעית, לא הגעת את הגמרא נכון, אז זה לא נקרא, אין אדם עושה עצמו רשע. והרמב"ן דוחץ. אז זה שני התירוצים שנמצאים ברמב"ן. אחד זה בגלל חסוד. אני רוצה לדבר קצת על התירוץ הראשון. זה מדובר כאן בקופסת, רואית מה שרצים, קופסה מאוד מסובכת, קופסת פנדורה. השיטה הזאת אומרת שרבי מאיר, זה רק רבי מאיר, שרבי מאיר סובר שיש מקרה שהדינו יום, עדינו יהורי בעל יעבור, אבל מידת חסידות הוא ימות בעל, ימות בעל יעבור. הדין הוא יעבור בעל יהורי, מידת חסידות הוא יהורי בעל יעבור. יש רמב״ם מפורסם מאוד שאומר שאין דבר כזה. כל מקום שהדין הוא יעבור בעל יהורי, אם נהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. מה הרמב״ם אומר? אין שיקולים פה. או שאתה חייב, או שזה אסור. אם אתה לא חייב לעשות את זה, אז זה אסור לעשות את זה, כי למות בלי סיבה טובה. זה התאבדות. הרי זה מתחייב בנפשו, הרי הוא חייב, הוא התאבד, ולכן הוא חייב בנפשו. אין פשרות ברמב״ם. וזה מאוד הגיוני. זה באמת סביר. אין בפוסקים באמת מי, זה לא אופי מה שאני אומר עכשיו, אז אני אסייג מיד. אבל אין מי שבאמת חולק על הרמב״ם. יש המון אבל אין מי שבאמת חולק על הרמב״ם, כי אין דרך לחולק על הרמב״ם. ההיגיון הוא פשוט. הבעיה הייתה שיהודים לא פסקו כמו הרמב״ם, לפחות אשכנזים לא פסקו כמו הרמב״ם, ופשוט עמדו בתור כדי למות על קידוש השם מתי שהם לא היו צריכים. האמת שהאשכנזים עשו דברים יותר חמורים, ומה שהם עשו זה אין אפילו מי שמנסה להצדיק את זה, שאגב הרגו זה את זה. כמו שאנחנו אומרים בקינות בתשעה באב, יש שם קינה אחת, אחד מהקינות על פרעות תתנות, זה שעמדו חתנים וחתנות, חתנים וקלות ואבות וזקנים, ושחטו מי הביאו גורל, מי שחט קודם, ותראי דמי חתנים וחתנים, כן, ואדם זרם. פשוט עברו את עצמם לפני שהגויים נכנסו לתוך המקצר איפה שהם נתנו. אז האמת שאף אחד, חוץ מתוספות אחד, אבל היה אינטרס עצום. בסופו של דבר, פוסקים האשכנזים בעלי התוספות פסקו שזה דולו כמו. וחיפשו ומצאו, לא יודע, עשו שמיניות כדי למצוא קצת בקורות, והצטיעו בדבר הזה. זה נושא שהוא סופר טעון היא בכלל. לכאורה, אני חושב שהשיטה שמובעת פה, אם זה נכון, אם יש שיטה כזאת, אז היא לא כללית. היא אומרת, זה רק בגזר. וזה מה שרבי מאיר אמר. רבי מאיר לא אמר, כי אחרת, כלומר, לפי שלא כמו רמב"ם, לפי יהדות אשכנז, אז בכל מצווה אפשר. אני יודע, שאני, כמו הסיפורים שמספרים, יש שמספרים על הפרסום ולרבא, שהיה באמת אדם גדול מאוד, שארבע שנים באושוויץ הוא לא אכל טרייף. עכשיו, זה משהו לא אכל, לא יודע איך הוא שרד בכלל. ברור שאני הייתי אומר, אנחנו יהודים ליברליים וחי בהם תומכי חיים. מישהו יגיע, מי שמגיע ביום כיפור, מכירים את הסיפור, יהודי מגיע ביום כיפור לרב, ואומר, אני קצת חולה, הרופא אמר לי לאכול, אני לא רוצה לאכול. אז מה הרב עושה? מתחיל לתת לו מכות, ואומר לו, אתה שייגץ, עד הרב, כשברוך הוא רוצה שתוכל, וחי בהם, אסור לך לעשות בכן הרב. זה מה שכולנו עושים, זה הסיפור המטובים, אנחנו יודעים שיש גם סיפורים אפילו. הוא לא היה מוכן להתאמה בדרך כלל בקשרות, כי הוא לא סבל את זה שהגוף שלו חי, נהיה אחד, מישהו אחר חזיר נהיה חזיר, מטמטם את הנפש. אז הם לא הכניסו, גם בצד של ביקור נפש לא הכניסו פייקות לתוך הרב. זה לא מה שכתוב פה. הרמב"ם צודק, אם אתה חייב לאכול אז אתה אוכל. רבי מאיר אמר שיש מצווה אחת שהיא מצב ביניים. שאלה זה למה זה פשוט, לא שאלה של אדמה שלו, שאלה כללית, אם יש שיטה כזאת שבגזל, או בוא נגיד אפילו מה שכתובה במה שלנו, לחתום שקר, האמת שאני, אם זה ככה, אז הייתי באמת מגביל את זה, לחתום שקר, שם יש מידת חסידות. אבל לעשות עבירה אחרת, לאכול טרייף או מדל, לא שטניץ, לחלל שבת, פשוט שאין לך דבר שעומד. למה לשון הגמרא, אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. זה יותר חשוב. יש לך ממש, מי שחושב אחרת הוא ממש מעוות. המצב הערכים שלו זה מעוות. אבל לחתום שקר, להעיד שקר, שם הדין הוא החיים שכל מצווה נתחיל בכוח נפש, אבל שם יש עניין, שם יש לפני משורת הדין, יש עמידת חסידות לעמוד על כך. מה תהיה הסיבה? למה נסות פעילה לשקר? זה הבדל גדול מאוד אז. הגמרא בבבא קמא אומר, אסור להציל עצמו במנו של חברו. זה נשמע כמו משהו, וזה באמת ההקשר של הגמרא לגבי התשלום, האחריות הדדית. כלומר, החיים שלי זה מאוד יקר. אבל זה יקר לי. האנשים האחרים, טוב, הם חייבים לתת צדקה, הם חייבים גם לעזור לי, זה סוגיה אחרת שם. שאם זה הראשונים מחכים, אם זה בפנות, אז אולי אפשר לקחת. למה? כי הוא חייב לתת לך. אז הוא חייב לתת לך, אז אני כופה עליו שייתן. ואם הוא לא פה, אם הוא מצוות אישי להציל במות של חברו, אז אני לא יכול לקחת בלי רשותו. אז זה אולי כשהוא משהו קפיטליסטי כזה. קדושת הממון הפרטי. אבל לכאורה, עד כדי פיקוח נפש, זה נשמע באמת מוזר מאוד. לכאורה, אם זה בידי חסידות, אז אולי דווקא בגלל זה מוזר לחתום שקר, זה שקר בעל פה, אולי זה לא כל כך, אבל לחתום שקר, להפוך את השקר למציאות, אז טכנית זה איסור קל. זה לא אחד משלושת הדברים. אבל לא טכנית, אלא השקפתית, או יש לזה השלכות, לא בתחום ההלכה, אלא בתחום קצת אגדה, קצת חסידות, קצת קבלה, זה פוגע באמיתותו של הקדוש ברוך הוא. גם אני לא התכוונתי להגיד לך חסידות. אם אני אומר את זה, זה יהיה מקרה מעניין שזה קורה לפעמים בהלכה, או קורה בחיים. יש לי דבר שטכנית זה איסור כך וכך, אבל יש לנו סברות שהן אמיתיות בבחירות, בתור סברות, שהאיסור הוא איסור קל. איסור קל, אני מתכוון, איסור חמור, אבל לא... לא בדרגה שלושת הרעירות, כן? זה איסור קל, אבל בהשקוף של אותו איסור, זה לא רק שזה אסור לעשות את זה. הדבר הזה הוא פגיעה במלכותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, איפה שיש ספרה כזאת, זה לא פה, ושם עובדה שההלכה היא כך. תהי דוגמה, לא פיקוח נפש. מחלל שבס בפרסיה, אז הוא כעת הוא בכל דבר. למה? טוב, חלל שבת בפרהסיה הוא כאפו בכל דבר. חילול שבת כעבירה לא ברור, אחד מתוך תריאק. אז אתה לא אפו, אתה רק אחד מ-613 אפו, באחוז קטן של אפו. אתה מתפלל בתפילין ולומד תורה ונותן שיעורים וראש ישיבה, אתה רק בחלל שבת. אז לא, כל אחד יש לו עבירות. אתה לא גוי. למה בחלל שבת פרהסיה הוא גוי לכל דבר? אפו בכל דבר? הרבה מסביר למה? כי שמירת שבת זה עדות על בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, כלומר, עדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. החדש שבת בהסיה הוא לא כופר, כי הוא אומר שהוא לא כופר, אבל הוא מעיד שהקדוש ברוך הוא לא אדון העולם. אז מבחינת עמילה, זה גם לא בעיה לבעיה. אם אומרים לך, לך שבת בהסיה, טוב, בהסיה. בתנאים מסוימים, לענת עצמן, אז גם תעבור ולא תיאבט. ובאיזה עונש הוא יקבל? דבר לא עונש בחדר שבת בעשר. שזו אותו סקילה שכותבו אותו גם בצנא. אין שום הבדל בעבר. אבל לגבי הדין ההוא, הרי הוא כאח בכל דבורת, עם נפקמינו, שקיטתו פסולה, יש נפקמינו, דבר אותם בחולי. כן? אז הדבר הזה יש לו חומרה מעבר ל... להלכה של שיקול מעשה עבירה. אז לכאורה, אם השיטה הזאת נכונה, והרמב"ן מוכן לקבל את השיטה שלו, כי הוא לא אוהב את התירוץ הבא, אז כנראה שזה התירוץ שהרמב"ן אוהב, זה מה שקורה פה. לגבי יהי ויבוא, זה לא לגמרי שאלה של משקל הלכתי. אני חושב שכן, לגבי הוודאי, אז כן. מתי אתה חייב למות ולא לעבור? כשם? העבירה יותר חמורה מהחיים. עדיף להיות מת ולא להיות חי בעבירה הזאת. אז זה תלוי במשקל הסגורי של העבירה. כשחילול שבת זה עדיין חיים. עבודה זרה זה לא חיים. אז עדיף להיות מת. זה השיקול הזה. אבל יש גם מה שנקרא כאן עידן חסידות, זה אומר, אדם יכול לבחור. זה עדיין פלא, אדם יכול לבחור, כן? אבל יש תחום. יש אוטונומיה מסוימת בערכים. בערכה אין, אבל בערכים כן. אני... אומר שלחיות חיים של שקר, שזה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת וכן הלאה, צריכים מאוד לתת איזשהו שיעור נלהב על החשיבות של האמת, מה שדילגנו כשלא דיברנו על שיטת בית שמאי וקץ מרקטים, ואני יודע שרב כאן הביא שיעור שלם על האמת והשקר ובכלל ביתר, אני ממש נדם מזה. אבל כנראה שאני טעיתי ולא חשבתי זה, אבל אפשר לתת ממש שיחה, פחות שיחה, אולי גם שיעור על החשיבות של האמת. אז בליפת משורת הדין במידת חסידות יש דבר כזה שאדם יגיד ש טוב, זה לא בעיה לחיות עם מייסה של שקר, אבל זה בעיה לחיות בעולם של שקר, שאולי שקר בחתימה זה יותר גרוע, אולי שקר בעידוד זה יותר גרוע. יש כאן איזשהו הצטבות של דברים. כל מקרה זו שיטה מאוד מעניינת, לא צריכים להיבהל יותר מדי, כי רבנן כנראה חוקים, זה רק אבי מאיר. אבי מאיר הוא כל זאת אבי מאיר, כן, אבל כל תור רעיון, אז הרעיון הוא אפשרי, לא הלכה למייסה, אבל ושנדע שיש איזו רגישות עצובה בהיסטוריה של ההלכה לגבי איך מתייחסים בכלל לרעיון שיש חופש פעולה בפיקור נפש. המון 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 דיוק נשפך על הדבר הזה. אני חושב שהוא טועה, אבל דוקטור חיים סלוויצ'יק רואה במקרה הזה, מקרה, אחד משני המקרים העיקריים שהוא מסתכל כל הזמן, לראות איך שלפעמים המציאות מתקבעת על ההלכה. מה עושה? הוא, אני חושב שהוא מגזים, אבל לא זה נראה, במובן שלו. זה דבר פשוט, שמבחינה עיונית, לימודית, אין דרך להצדיק, מבחינה הלכתית, מקורות, התנדבות, למות לקידוש השם, וזה שהפוסקים בסופו של דבר יתירו אותו, זה בגלל שהם, הם ירצו את עצמם להוות, לשנות, להשפיע על הלכה, בגלל שהיה להם אינטרס. לא ייתכן להגיד שאבותינו, צדיקי אשכנז, חסידי אשכנז, היו פושעים, היו רוצחים, רוצחי נפש של עצמם, ודאי לא של ילדיהם. זה באמת דבר אפילו עוד יותר מרבך הכל, אני חושב שהוא קצת יגזים, אבל פה מכל זה נושא מאוד מאוד יסודי, וכאן מוצאים איזשהו פתח כזה, אני חושב, רק לגבי אבירה כאן. ככה נראה לי. נראה את אבי מאיר, אז עדיין לא הולך למעשה. אבל בכל זאת הרמב"ן מתאר לעצמו את השיטה הזאת, ברבי מאיר, ורבו לא חולק על זה. הוא חולק כי הוא רבנן, אבל הוא לא חולק על זה. מה רבו חולק לכאורה? אני לא בטוח, כתוב לא. מה רבו חולק? רבו אומר, אתה צודק, אבל עדיין לא נקרים רשעים. אתה צודק שיש, אתה צודק לשיטתך, שיש מידת חסידות כזאת, אבל מי שמעיד על עצמו שהוא לא היה חסיד, כשאנחנו היינו אומרים לו לא להיות חסיד, אז אפשר להגיד שזה אין המסים עצמו רשע? זה לא ייתכן. זה כמו השיטה הזאת, בלי רבי מאיר, שורד את ההתקפה שווה, והרב רק תקף אותו בכתובות, לא בצורה כזאת, כן.
אם לפי הגמרא, שאסור לדעת את זה כמו במון מון חבר, אתם מרשים את זה שהוא עדיין חייב לשלם אחר כך, אבל בצער, יש קורה גם בגמרא שלנו, גם אם אתה חותם על שטר, בגלל שמרים לך, שאתה אומר שטר בשקר, אתה תפתח לשלם את זה אחר כך, על הנזק שגרמת לך.
כן.
הגמרא פשוט לא מסגרה את זה,
מה זה הגמרא רוצה להצעה? הגמרא כאן, אם אנחנו מאמינים להם, אז הוא לא ולא שילם. אז לא צריך לשלם. אם אנחנו לא מאמינים להם, אז בינתיים על פי דין, אם יחזור בתשובה שישלם, אבל אין לנו הוכחה שהוא אכן היה שקרן. אם אחר כך יבואו שני עדים, טוב זה אי אפשר, כי זה טרי וטרי. אם עכשיו הם יבואו בזימים ועדים שנאמנים ויפיר שהוא כן היה שקרן, אז הוא מצטרך לשלם.
אבל זה
עבוד, לא מבין את המסמך בבקר. המקרה בדבריו בבקר הזה שאין בעיה בעובדות. מישהו רץ אחריי, אני בורח, ואני צריך משהו להגן, אז אני לוקח את הקד שלך, וזורק את זה על הרודף, ושובר אותו ואת הקד, אני צריך לשלם. יש שני עדים שמספרים מה קורה, אז אני, כל אחד מודה מה שקרה, והבן הבן דם אמר, רבותיי, זה מה שעשיתי, אני צריך לשלם או לא, אז מולו שהוא צריך לשלם. כאן, הם אומרים שאנחנו שקרנים. אם נאמין להם, אז הם לא גורמים לשום נזק. אם לא נאמין להם, אז הם גם גורמים לשום נזק. משום שהוא משלם, אבל בדין הוא משלם.
אבל יש פה
עוד אחד. מה?
הם
מודים שהם חגים. אתה אומר משהו מעניין. האם אנחנו נוכל לפסוק בסתירה לעצמנו? שאלה מעניינת. אנחנו לא נאמין להם, כי אין להם עושים עצמו רשע, ואז נחייב את הלובה לשלם, ואז אתה רוצה שנפנה להם ונגיד, טוב, אתם מודים שאתם הייתם עדות שקר, אנחנו לא מאמינים לכם שהייתם עדות שקר כדי להוציא, כדי לפתור אותו, אבל אתם תצטרכו לשלם כפי שיתתכם את המשילה.
זה גרמה, זה גרמה כזה.
אין איך אתה שואלים, כי זה רק גרמי. זה גרמי, אולי כן. זה גרמי.
אפשר
לחייב
אדם
לחבור בתשובה
ככה
לשלם ויכול לצאת לממן. אנחנו מביכים. לא חשבתי על זה. אבל זה לא פשוט, כן, אבל האמת זה לא מזיק, זה מי שמעיד, נגיד, אין זום ממשלמים. אבל זה פסוק, שומע שאין זום ממשלמים. זה כתוב בגלל שקשה זמן. זה הדין שלהם. בדין מזיק לכאורה מי שמעיד עדות שקר. כלומר, בדרך כלל הסוגיה לא קיימת. בגלל סיבה זו, מי שמעיד עדות שקר, החליט מישהו לשלם, הוא לא צריך לשלם. כי אנחנו יודעים שהוא יהיה דו שקל, אז נחזיר את הכסף. אתה צריך מקרה שלא מחזיר את הכסף, ובכל זאת מחייבים אותם. זה אי אפשר למצוא. זאת אומרת ש... בגלל הודעת ברדיר. כשהם יעידו, הם ירדו, אז זה מה... אם לא נגיד מה שאתה אמרת, נגיד שיש חיוב, זה נקרא גרמי. זה לא גרמי, זה גרמי. גרמי, דן דין את הגרמי. תמיד אפשר להגיד, זה אחד לא יודע מה הבדל בין גרמי לבין גרמי. אז יש בטח אחד מהראשונים שסובר שזה גרמי. כי זה בכוונה. בסדר, שיטת אחד מבעלי התוספות סובר שכל מה שהוא עושה בכוונה, ובמייסד אז דיין דין את הגרמי. אז אם דיין דין את הגרמי, עכשיו השאלה היא, זה שם מעניינת, האם אפשר לא להאמין מישהו, אם אדם מודה בכסף, אז הוא נאמן. אדם מודה בעבירה, הוא לא נאמן. מה קורה באדם שמודה בעבירה, שעבירה גורמת בתשלום כסף. האם אומרים פגיד הנאמנות, לא פגיד הנאמנות. אתה לא נאמן כדי... כל היסוד פה הוא שהם לא נאמנים מדיני דוד. בסדר, זה מעניין. כלומר, כיוון שהוא אומר עצמו שהוא רשע, לכן הוא גם לא נאמן להגיד שהשלב פסול. הוא יודע שלא פגיד הנאמנות. אתה לא, ולא רק שלא מאמין לך והוגים אותך. לא מאמין לך, ולכן אתה בכלל לא היית שהשלב פסול. אבל בכל זאת, אולי אתה רוצה להגיד, אולי בכל זאת, אז בדין עדות זה מופקע. אין אדם משים עצמו ראשה בדיני עדות. אבל בדיני הודעת ברדין, שזה אולי זה לא בדין עדות, אולי כן, צריך את החקירה בדין של הודעת ברדין, זה לא בדין עדות, אז אולי אדם משים עצמו ראשה כדי לחייב את עצמו בממו. אדם שבא, סתם, אדם בא ואומר, אני גזלן. פשוט שהוא חייב. אולי שהוא חייב. אדם שאדם, סתם אדם אומר, אני גזלתי, אז הוא צריך לשלם. אז מה יהיה אדם שמעיד על עצמו, שני עדים שמעידים על עצמם? טוב, בכל מקרה, בכל רעי אין חיוב, אבל יש, צריכים לחשוב על זה.
בידי שתמיים, אולי זה תלוי עם הסבירות שלו, אם תהיה חיוב טוטלי, נכון?
זה פשוט, לא צריך לזה גמר. אם אדם גרם למישהו אחר, כל גרם, בדיני שמיים, חייב לשלם למה? כי אתה אחראי. אז אם אני העדתי שקר, לא היום, אלא כשחתמתי, ובית הדין לא הקשיבו לי כשאמרתי להם ששיקרתי. ולכן בסופו של דבר גרמתי בן אדם לשלם כסף שלא מגיע לו. אז נכון, צריך לשלם. אם הוא עשה את זה בגלל פיקוח נפש, אז זאת הסוגיה של השאלה אם יש חיוב אמיתי לשלם כן או לא. זו הסוגיה שאנחנו פוסקים, נכון, שכן, עשו להצל עצמו מאוד חבר, עשו שבדי צריך לשלם. מה היה במין השמה? שאם אתה עושה בצורה, הבמין עומד מוזר. אבל מבין שאם אתה עושה דבר שהוא מותר, אתה לא צריך לשלם. יש אחוז שעולם, כי יש סוגיה בבבא קמא בפרק שלישי, מה זה ברשות? מה זה ברשות פטור? השאלה מה זה ברשות? אז יש אחוז שעולם, תראו, כל מי שמזיק בגלל פיקוח נפש הוא מה זה ברשות, כי זה מצווה גדולה לעשות, אז אנחנו צריך לשלם. אז זה בעצם העבר, שאם אני עושה דבר ברישיון, לא צריך לשלם.
רק
רם ביודה, חכמים מחייבים. כן, בסדר, אז דנים בזה, אני לא זוכר שהדיון קיים, אני לא זוכר את הפרטים. בסדר, זה נושא צדדי, כן. בקידוש, אני אומר, צערך לו. כלומר, האיסור הוא, אין לך דבר, אתה צדק. אם השיטה של רבי מאיר, שכאן מוזכר בלשון שהוא מוזכר, הייתם שמרו להם חתמו על השקר, ואל תהרגו יהרגו ויהרגו שקר, אם המקור, היסוד של השיטה הזאת, הוא אותו ברית החיצונית שכתוב בעורף הגזר, אז גם כאן מדובר בעדות שקר בממון, ולא בעדות שקר אחר. כי האיסור הוא גזר, ולא שקר. אני רק אמרתי ש... השיטה האחרת ברמב"ם, השיטה שאומרת שזה בגלל למידת חסידות, אז בלב אני אומר שזה קשה לי להתרגש, אני לא בסדר, קשה לי להתרגש מגזר. למה שגזר יהיה שונה ממשעת? אולי, אבל אמת, איכשהו זה, אני מכיר את המקורות שמגזימים וממש גוס במובן הטוב, כן, שהולכים בצורה קיצונית על האמת. איפה הסיפור הזה בגמרא על העיר שלו? העיר שלו, שלו סיפור שפרים שם? זה עמוד א', שני שליש הדרך. ולמדנו זה לא מזמן, למדנו זה בשלוש שנים האחרונות. איזה מסכת הייתם בצבא? זה לא בקידוש שם? רבי זייר הגיע לשם והוא שאלו אותו איזה שאלה בלילוד, אז הוא אמר להם שהוא לא לומד את המסכת שזה מותר, כמו מסבור על התנכת שמותר אתה מתחם לשקר בעלימות שהוא לומד כדי שלא ישאלו אותו שאלות והוא לא ידע. אז ואחר כך התחילו לעמוד שם. אז מיד הבינו שרבי זייר הוא שקר. שקר בהדר, שקרן לפי שיטת הגמרא. אז אמרו לו שאתה צדיק גדול, אנחנו אוהבים אותך, אבל אולי תעזוב, כי עד אז אף ילד לא מת בעיר הזאת. אז הוא עזר. אז לא פוסקים ככה, פוסקים שרבי זייר כמובן, אבל אני מספר סיפור על למה זה ראוי, או למה זה יפה, אבל זה סיפור שבא לשבח אותם. יש שבח לאנשים שדוברי אמת, גם אם הם עובדים לא צריכים לדבר להיות דובר אמת. זה לא שמדובר בפיקוח נפש, להפך. אז אולי כבר, יש היתר לשקם בפני השלום, יש היתר לשקם בפני כבר תמיד החכמים. אבל זה מאוד יפה לא לעשות את זה. מה זה מאוד יפה? הקדוש ברוך הוא נתן השכר, שילדים לא מתו בכל מקום. זה מבין גם את הרקע, שילדים מתים כל הזמן. אז במקום שילדים לא מתים זה... זה פלא בולט. אז כנראה שזה מאוד, מאוד יפה, מאוד בידעת חסידות. זה דוגמה, לכן מושפע לי שבשקר יש איזשהו עניין כזה של, של בידעת חסידות. עד כדי למות, באמת קיצוני מאוד, אבל יתכן בשקר. בריטווה, ממש פלא, נכון, זה רק בריטווה? בריטווה יש אפשרות אחרת, אבל אני שיטה במי מהיום. זה ממש. מידת חסידות, יש לנו מדינה שזה נראה בו, ונתן את הספטה וכולו. לא, אז בריטווה יש אפשרות, הוא לא עד שתי אפשרות האלה. אי אפשר להגיד שהרבי באמת סובר שעל פי דין יהרג ויעבור, כי אף אחד לא סובר. ומידת חסידות, או בגלל שהוא לא אהב את ה... תשובה של רבא, או בגלל שהוא גם לא מבין בזה, הוא דחה את זה. אז הוא מבין איזשהו קנייץ' קטן שלא כל כך הבנתי. אני לא יודע למה זה יותר טוב. כותב הריטב"א. קודם כל מה שרש"י הוא השיטה אחרת. פירש רש"י הילקה כי אמרו שלא נהגו מה שנפשע ירושיים ונראה מדבר הבזה תרמי את דינו שיגן. אז לא הבנתי למה חושב כך. וזה תמה גדול. אבל לא הולך לדין. והכן שמינו לה לרמי הד על ההד ימין בכל זאת לדי בהקו שאין לך דבר שמית מודם של עבוד עזר גיבור את השירות המין. עכשיו הוא אומר, אין שיטה כזאת. לא יכול להיות שיש שיטה שהרבה היה בו בגזר. או בחתימת שקר. וצוד אם כן, מי הידה אדרינן, אילו עד לקמן, וכו' וכו'. אז הוא דוחה. ויש שפירשו, דרך המידות חסידות כמרינו. לא, זה התירוש של הרמב"ן. בתבוד הפרח, תודעת מן המימה, הכי כמנו משור את הדין, אמרינו לדוד הסדו, ולא ליקטו לו, ואפילו לפי רזה, לאב זה מימה. עכשיו, הוא לא מאמין ששיטה כמת, ואפילו לפי רזה, לאב זה מימה שיהיה מידת חסידות בדבר. הרמב"ן כן אמר שיש דת חסידות בדבר. הרמב"ן אומר, לא, זה לא מה שהרמב"ן התכוון להגיד, מאותה סיבה. כי כתוב, מה הוא עושה כאן? הוא עושה את הרמב"ן. כתוב שאין לך דבר שמיים במודל, כמו שמעתי לפני כן, אלה שני דברים. אז גם מידת חסידות אתה לא יכול להגיד, כי ידינו יבוא ויעמק. אז זה לא הכוונה של הרמב״ם. לאו לממרה שיהיה מידת חסידות בדבר. דהוודאי, כל שאמרו חכמים יבוא ואל יהרג, אין לך להרג. הוא מתחי בנפשו הוא אם נהרג. הוא פשוט דוחה את עצם הרעיון שיש מידת חסידות ויהרג לא יבוא. לא יכול להיות. אז זה לא מה שהרמב״ם מתכוון להגיד. הוא מוסיף, אלא אם כן הוא גדול הדור ועושה כך לצורך סייג הדור כהיד לטייני משה בזיה חנניה משה בזיה שישליף עצמן לכבשה לאש. יש מקורות שאדם מתנדב לעבור. יש דיון בגמרה על מה הייתה הסיבה שחנניה משה בזיה, האם זה עבודה זרה ואז הם צודקים או שזה לא עבודה זרה כי לא באמת בקשר שואל. יש דיון בגמרה ויש גם סיפור של הרב כהנא שהוא לא מביא פה, שכהנה פגש איזושהי אישה בטרונטה, כן, איזו אישה רומאית, והיא אמרה לו לאכול טרייפות, והוא סרב, זאת אומרת שהיא תרוג אותו, הוא סרב, ואז היא אמרה לו, אם היית אוכל, הייתי הורג אותך. היא הייתה כזאת צדקת, היא רצתה שיהודים יהיו חזקים. אז בכל זאת, כהנה לא אכל, של קדוש השם, אז התירות של הראשונים הוא ש... גדול הדור, מגדר מילטה, קידוש השם מיוחד, אז זה מותר. אבל חוץ מזה אז לא. הוא כבר קלקל את הרעיון שלו, כי ברגע שהוא מוכן להגיד שלפעמים זה מותר, אז אחרי זה לא כל כך מוחלט. אבל בכל זאת הוא סובר שאין היתר להתנדב ולהחמיר בפיקוח נפש. אז מה אמר רבן? אבל רבן כן אמר. זה לא, 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 אני אסביר לך. אלא הכי קרה, שהם היו סוברים שהייתה מידת חסידות. כי בנורג שבעולם הרבה בני אדם רוצים להירד מלהעיד שקר. דחומל הוא עדות שקר טוב ועד כאן. מה הוא אומר? הוא אומר, אין שיטה כזאת. רבי מאיר לא סובר כך. רבי מאיר, החידוש רבי מאיר הוא רק בכתובות. הדין הוא שיבוא ואל יהרג. אבל זו עובדה שהרבה יהודים מוסרים שם על דברים שהם לא צריכים למסור לשם. זה על רקע ההיסטוריה של הרטב"א הכיר. למרות שהוא היה בספרד, אבל הוא הכיר את הסיפור האשכנזי. כן? זה היה מפורסם. אז הוא יודע שיש יהודים שמוסרים לשם בלי סיבה, בלי סיבה טובה. אבל כיוון שיש הרבה יהודים כאלו, אז רבי מאיר אומר, זה מה שאמר קרה מידת חסידות, מידת חסידות שטות, מידת חסידות לא נכונה. אבל כיוון שזה קיים, אז מי שיגיד על עצמו, אני לא מבין איך הוא מסיים עכשיו, אז אם הם יגידו, כיוון שאני חושב שהם סוברים ככה, אולי הם סוברים ככה, יש הרבה יהודים סוברים ככה, יש גם סיכוי שהם סוברים ככה. אז אדם שאומר על עצמו שלא הייתי חסיד לפי הטעות שלי, אין לו מספר ראשון. זה ההפך מה שמעתי לפני כן. לפני כן אמרתי שאדם שנוהג על פי היתר, אז המחמירים לא יכולים לקרוא לו רשע. זה היה מה שהרמב"ן הביא בסוף. הרטב"א אומר, אדם שנוהג באיסור, אבל הוא חושב שזו מצווה, הוא לא נאמן להגיד שהוא עשה ככה, כי לשיטתו הוא משים עצמו רשע. אין אדם משים עצמו רשע לפי שיטת עצמו. לכל, אם זה נכון, זה מה שרבי מאיר סבר, ורוב דחה את זה. זה לא נכון, אבל רב אמר, רב אמר לו, אם הוא ישאל, עכשיו מבינו את הגמרא, מה אמר לו רב? אם הוא ישאל את עצמו, כן, אבל אם הוא ישאל אותנו, נגיד לו את האמת, אז האמת האובייקטיבית הוא, מה רב רוצה להראות? הוא כן, לפי האמת האובייקטיבית, אם הוא ישאל, יקבל תשובה, אז הוא לא שאל. אבל התשובה, כולנו יודעים את התשובה, ולכן אי אפשר לכל אדם רשע, אם הוא עושה את הדבר הנכון, רק שהוא חשב שהוא לא עשה את הדבר הנכון. מבין את זה, זה הפוך על הפוך. אדם הזה יש לו שיטה של חסיד, אבל הוא לא עומד בדרישות עצמו. הוא רשע בעיני עצמו. ובעינינו הוא צדק, ובאמת הוא צדק, אבל הוא רשע בעיני עצמו, כי יש לו ציפיות גבוהות ומעשים נמוכים. האמת שיש הרבה יהודים כאלה. בחורי ישיבה. כולם, יש שם כל מיני שיטות מאוד מחמירות, אבל מה אפשר לעשות? אני לא עומד בדרישות של עצמי. אז השיטה, רבי מאיר אמר, זה נקרא גם סכום רשע. אם זה היה נכון, אז מה ההסבר שאין לו מצליח לסמור השם? זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. אדם לא נאמן, זה כמו הרמב"ם אולי. הרמב"ם הסביר למה אין אדם סמור השם? כי יש מחלת נפש, אדם אוהבים, יש בני אדם שרוצים להלקות את עצמם. ואיך הם עושים את זה? הם משכנים אותך להרקות אותו, כי הוא לא יכול לחכות את הצלור, אז הם הולכים והם מודים בכל מיני עבירות, מקבלים איזשהו רגש טובה, זה שהם קמים ויורים, אני שקרן, אני רשע. אז אדם שאומר שהוא רשע, אפילו שהוא, אז אדם נגיד לו, מה פתאום, אתה טועה, אתה צדיק. אבל הוא לא נאמן, כי הסיבה שהוא אומר את זה, זה בגלל שהוא רוצה את ההרגשה הטובה, שאדם מקבל כשהוא מספר דברים מדוחקים על עצמו. או איזשהו ביון פסיכולוגי, אבל זה חייב להיות הסבר פסיכולוגי, כן? זה לא ביטי, זה לא כמה שהייתי חושב שיש דין שעדות, לא מקבלים עדות שאומר על יהודי שהוא רשע. כאן זה לא מאמינים לאדם שאומר שהוא רשע, למרות שאני חושב שהוא צדיק. זה שיטה בימי, אולי אין חינמי. רב אומר שאין שיטה כזאת. אז זה לא שיטה בימי, שהוא בדוחץ, אבל זה היה המאמין של הריטב. זה שלושת הפירושים שיש בדושונים, או שבימי, או פעם. תמיד יש שאלה, האם זה שורד למסקנה, כי כבר בדחה כאן משהו. אבל בהב המאמין בכל זאת, יש שלוש שיטות. או שבימי הוא באמת סובר, שגזר או שקר או משהו, דוחה פיקוח נפש, או שהוא סובר שיש מידת חסידות, או שהוא סובר, הרעיון של הריטב"א, יש טעות נפוצה. צריך להיות נפוץ, כי אנחנו נגיד עליו שהוא שייך לאותה קבוצה. יש טעות נפוצה שאין לחתום שקר, הריטב"א כנראה מדבר גם כן רק על שקר. הוא אומר, הוא לא אומר, יש יהודים שעושים לשם על כל דבר. הוא אומר, יש תופעה, יהודים מאוד אוהבים את האמת, אז יש הרבה יהודים שבטעות יחשבו שהם צריכים למות כדי לא לשקר, ולכן יהודי שאומר לעצמו שהוא שיקר כדי להציל את עצמו, אין אדם לשים עצמו ראשון. זו הייתה השיטה. זה שלושת השיטות שיש פה ראשונים. זה סוגיה מעניינת מאוד, כי יש כאן דברים יסודיים. אני אגיד בקיצור, אני לא זוכר בדיוק. אמרתי פעם שיעור, ובא בכמה, אבל אני לא זוכר מה אמרתי. וההקלטה נמחקה. אז אני לא יכול להקשיב לעצמי. לא יודע מי היה שם. היו רק שמונה. אבל בערך הסוגיה הסחקו, למה כתוב בו כמה אסור להציל עצמו מול חברו, אם הכוונה היא לא שאסור אלא שמותר ואתה צריך לשלם, אז יש ישונים שדיקו הרי במדייק שמאוד מוזר, אם אדם ייקח ממון חברו כדי להציל את עצמו ולא מתכוון לשלם, אז אסור לו לעשות את זה. לכן זה כתוב, הגברה רוצה להגיד שצריך לשלם, ולכן זה אסור להציל את עצמו בממון של חברו כשלא תשלם. זה גם מתאים לשאול, כלומר אסור באמת להרוויח כסף מזה. אסור בממון חברו, לא טכן ממון חברו, אלא על חשבון חברו אסור להציל את עצמך. אז איך עושים? בסדר, משלמים לו בחזרה אחר כך. אז זה לא על חשבון חברו. אבל אם אתה, אבל יוצא דבר מוזר, למה זה מוזר? כי ההתר והאיסור יהיה תלוי בכוונה שלך. אם אדם, אני רץ, מישהו רץ אחריי, אז אם אני לוקח את הקד שלך לזרוק עליו, ואני לא מתכוון לשלם, אז אין לי לעשות את זה. אני צריך אז לא לעשות. אז אמא שלי צריך להגיד, נו, אז תשלם. אבל לא, אני לא מוכן לשלם. זה כן. ואז השמוך אומר לי, טוב, אם אתה לא מוכן לשלם, אז תנוי. כי אסור, אז אתה צריך להסביר למה, בכל זאת, הכל מתחמת להיקחור פרש. אבל התשובה היא, זה לא עבירה אז. אתה צריך להציל את עצמך, ולא אכפת מי מייסו מה זה ואיסו מי זה. אבל אחר כך צריכים לשלם. אם אתה לא מתכוון לשלם, אז זה מה שאני הייתי טועה. לא אמיר אותה, אני חושב זה הרי, זה משהו בשיטה מקובסת בקופי זה. אני חושב זה הרי. אז אני לא אמיר אותה שזה אסור לעשות. אחרי זה, רבי יוסף אנגל רצה להסביר את הגמרא שלנו. כי אפילו אם הוא ישלם אחר כך, אבל הוא לא נאמן בזמנו, כי אין לו לשים עצמו רשע. כיוון שעכשיו אני לא יודע אם הוא ישלם או לא. בינתיים הוא לא שילם, בטח שלא ישלם, כי עדיין לא הוציאו כסף. כי אם המקרה שלנו הם העידו, אבל רק עכשיו זה מגיע לבית הדין. אז אין מה לשלם עדיין. כשהם חתמו, יכול להיות, הם חתמו בסדר. הם חתמו על מנת לשלם. אבל בינתיים הם לא שילמו. אז המייסה הוא מייסה אבן, אבל המייסה שלהם הוא שהם חתמו הם חתמו, הם גנבו כדי להציל את עצמם. אסור לגנוב כדי להציל את עצמך אם לא תשלם. אז רבי מאיר אין לו שיטה אחרת. השיטה של רבי מאיר היא שכולנו מסכימים שאסור לגזור על מנת לא לשלם כדי להציל את עצמך. רבי מאיר אומר שכיוון שכן, זה נקרא אין אדם מסיבת מורשה, כי אם הם רק יגידו את זה, אז בינתיים הם רשעים. זה כמו בינתיים של התוספות, בינתיים אתה אומר שאתה שקרן, אם לא שתגיד בפני פיקוח נפש. אז כאן זה בינתיים הם שקרנים, בינתיים הם עוברי עבירה של יהוד ויעבור, כי זה כן ביהוד ויעבור אם לא תשלם בסוף. ובינתיים זה הכל בלב, הם לא באמת שמור, אז המעשה עצמו הוא מעשה עבירה, כשהצלה היא הכוונה לשלם, אולי גם לשלם או הכוונה לשלם, אז המעשה להעיד שעשיתי מעשה עבירה, אבל בליבי יש הצלה, זה נקרא אני מסיב עצמו רשע. וגם זה, אבל אמר, מה פתאום, ישאלו, נגיד להם לעשות את זה, בוא נגיד להם גם לשלם, אבל נגיד להם לעשות את זה, אז אין כאן מעשה עבירה, כי זה מצווה לעשות. אבל רב מאיר היה לו כזה לומדס, לומדס מוזר, זה לא משהו אגר ספק, של לעשות פעולה שמצד עצמו זה אסור, וההתר הוא בגלל שאתה מתכוון לעשות פעולה שיתיר אותו, אז לגבי העדות על זה אתה מעיד על המייסר, והמייסר הוא מייסר בעירה, אז אתה מעיד שאתה רשע טכנית, אתה לא אדם רע, אבל אתה רשע. רב אומר לו, לא, אם הוא לא אדם רע, זה לא רשע גם. אתה מסודק, אבל זו הייתה שיטה רבי מאיר כאן בהבנה. הוולט עצמו, אני לא מציא את הוולט, הוולט הוא מתגישונים, שאומרים שאסור להציר את המבות חבך, אם אתה מתכוון באמת להרוויח את הכסף ולא לשלם. מותר לשבור כלים, מותר לגנות, טכניק, לקחת, בלי רשות. מותר לחתום שקר, אבל אסור להרוויח כסף. ואסור להרוויח כסף עד כדי פיקוח נפש. כלומר, אם הרשע הזה שלא מתכוון לשלם, אבל הוא בכל זאת רוצה לדעת מה הדין לגבי פיקוח נפש, כי בקידוש השם הוא מקפיד רק על כסף, יש לו בעיה, יש לו דין כאלו, אז נגיד לו, אם אתה לא תשלם, אז תמות. זה, יש איתה כזאת בראשונה. אז בזה מסביר את הלשון של מבא בבא קמא. אבל יש לנו טיינס, אני אסביר גם את הגמרא שלנו. הגמרא הזאת חייב הרבה פלפול, זה מה שקורה פה. יש איתה, מאוד מאוד לא סביבה שאני מאיר כאן. כדי להסביר אותו, אז צריכים אחרינו. צריכים להגיד הרבה פלפולים על איך יכול להיות שאני עושה פעולה, מה זה יקרה להיות רשע כשאני צדיק, איכשהו, והאמת שהכל תתחל בסוף. מסקנת הגמרא, טוב, אין לנו זמן, מסקנת הגמרא היא שפירוש אחר, שמוד אושה שקוטפו אין צריך לקיים בו, טוב, אנחנו נשאיר את זה. ביום שני אנחנו לומדים את הגמרא הבאה, אתה מדבר מוד אושה שקוטפו, אבל לומדים את הגמרא הבאה עד ל... אולה, עד לרב נחמן, איפה רב נחמן? שליש מהעמוד בעמוד ב', אמר רב נחמן, יש שם כוכבית. אמר רב נחמן, אין שם רבן עמיד דברים. אז עד לשם, בשביל מה שיבוא אחר כך, זה הקדמה, מה זה אמנה? מה זה שטר אמנה? העניין שעולה בגמרא שמעניין, זה דין אחר. נושא סגור, מעניין, ניקח גם אחד ללמוד אותו, וזה שיבוד רב נתן. שמוזכר כאן בגמרא, יש כאן תוספות, אם אתה כגון שלך ואחרים. יש ראשונים שמדברים על תוספות, בעיקר הרמב"ן, הרמב"ם משפט הריטב"א, ויש, תנסו למצוא את זה, מי שיש לו מאגר, אז זה יותר כאן, אור זרוע בבא קמא, סימן קוף צד יתת, יש לו שלוש שיטות בשיבוד הרמב"ן. זה רקע חשוב מאוד, תוספות כנראה מסכים לכם. נדבר קודם כל, עוד יש לה משקות פה על התוספות, כמה דקות, ואחר כך הגמרא עד לאמצע עמוד ב', ותראו, הנושא שהראשונים דיברו על המיתיים, אנחנו לא נדבר על שלה מנה באמת, זה יהיה הסוגיה של אחר כך, אבל נדבר על נושא בחברו ובחברו בחברו, מה שנקרא שיגוד עד רבי נתן. נושא לפני עצמו, ראשונים פה, פלוס העוד הרוב. שלום ומבורכים. תספות הביד. לא, זה תספות, אני יודע שהתספות מוזר. תספות הביד שהגמרה הזאת ממש מעשית, והסיבה היא לך שמרבין פני חברו, הוא רוצה. אבל יש שתי דרכים איך להסתפל בתוספות הזאת. אנא שהגמרא סתם, לא התקדש באמת לפי אותה סוכנה. זה הייתה, אדם צריך לעשות, זה היה גוז לבם. אדם צריך לעשות, דבר מסים גדולים מאוד, כי זה דומה לרצח.
מה?
כן. נכון. זה רצח. זה בעיה שיש לך לזה רצח.
רצח. רצח.